חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה. העונה הצרפתית שלדבר זה לא משמין, משודרת ביחד עם השותפים שלנו לדרך, IBBLS, שמייבים לישראל שלל משקעות נהדרים מצרפת, ואחד מהם אנחנו הולכים לשתות גם היום.
איזה כיף לנו.
התרגשות באולפן, בואו נתחיל.
בונז'ור, בונז'ור, בונז'ור.
בונז'ור, בונז'ור, בונז'ור. אלו, 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 לכל המאזינים, וגם לך, אפרת מושרי, מה קורה?
מה זה טוב לי?
טוב לך.
וואי, טוב לי, טוב לי כל כך.
טוב לך, טוב לך על הלב, מה קרה?
פרובנס הזאת עשתה אותי מאושרת. תקשיב, אנחנו, מה שנקרא, בוגרי העונה האיטלקית.
כן.
בוגרי 20 אזורים באיטליה.
כן.
אני לא חושבת שבכל העונה האיטלקית היה לנו פרק על אזור.
שיש בו...
שיש בו כל כך הרבה כן. מאכלים של נכסי צון ברזל בקולינריה הצרפתית, בפרט והעולמית גם.
כן. אתה, אני מבין לקחת את זה לחיוב. אני לקחתי את זה לשלילה, אני בכיתי, אני... שוק על ירך, לא הפסקתי כאילו לתחקר ולתחקר, ואני כבר לא זוכר כלום.
תקשיב, אנחנו, מה זה, דיברנו היום בבוקר ואמרתי לך, לוקסי, אנחנו לא הולכים לדבר על שום דבר חוץ מאוכל.
נכון.
אין לנו כמעט זמן לדבר על כלום, כי אם נתחיל עכשיו לדבר על כל המאכלים שאתם צריכים לטעום כשאתם מגיעים לפרובנס, כבר יש לנו שעה תוכנית.
יותר.
זה לא יומן. למעשה, מי שרוצה לעשות פודקאסט שלם על פרובנס גם יכול.
מוזמן. מוזמן את הראש לבד.
איזה אזור מטורף!
זה אזור מטורף מבחינה קולינאית, וזה גם אזור מטורף מבחינת יופי. באמת מדובר באחד האזורים היותר יפים של צרפת.
נכון.
דרום צרפת, יש לנו את איטליה ממש קרוב, כל הריביירה הצרפתית, אזורים כן. ימים כחולים וכאלה, תכף תספרי, אבל וואו, אחד הדברים הכי מרגשים, והצבע הכי אהוב עלייך בעולם גדל שם.
לבנדר.
לבנדר.
איזה צבע מדהים, איזה צבע נפלא. אז הנה חמישה דברים שלא ידעתם על פרובנס.
יש לי עובדה מטומטמת לגמרי, את רוצה שאני? היא ממש מטומטמת.
מפתיע, נו.
היא כל כך משנית.
נו.
לנפוליאון הייתה אחות, קראו לה פולין. יש דרך שנקראת דרך נפוליאון בפרובנס, שאני אספר עליה בכמה מילים אחר כך, אבל אחותו של נפוליאון גרה בעיר אקס דה פרובנס, שנמצאת במחוז שלנו, בפרובנס.
הייתה בירת פרובנס.
הייתה בירת פרובנס, נכון. והיא הייתה אחת שהייתה ידועה כחובבת סקס בלתי רגילה, וכמות המאהבים שלה הייתה ארוכה כמו הדרך מפריז למרסיי, אבל הייתה בעיה. היא הייתה נשואה.
בעיה קטנה, כן.
בעיה קלה. השמועות עליה היו שהיא אוהבת להשתכשך באמבטיה של חלב בכל בוקר, כדי לשמור על האור שלה צח ורח בשביל המאהבים שלה, וכל בוקר הייתה שורה של חמורים שנוסעים קדימים עם עשרות ליטרי חלב מתייצבים מתחת לבית שלה. מתי קמו עליה המוני העיר הזוהמים? כשהם גילו שהיא ממחזרת את החלב ומוכרת אותו בשוק המקומי.
לא נכון.
כן.
מה, היא שרה נתניהו?
וואו, אם שרה הייתה ממחזרת את השמפניה... איך ממחזרים שמפניה? פיפי.
מה זאת אומרת? היא הייתה מתרחצת בחלב ואז מכניסה לבקבוקים ואנשים היו שותים את זה?
כן, הייתה מוכרת את זה.
מאיפה השגת את הפרט הזה?
מצאתי אותו באיזה בלוג משעשע.
איך זה קשור לפרובנס?
אקס דה פרובנס.
כי היא גרה שם?
היא גרה בפרובנס.
תראה, אין לך בושה?
אין לי בושה, אין לי בושה היום. עם כל כך הרבה פריטי טריוויה, אני הלך לי המוח.
בוא נלמד אותך איך עושים חמישה דברים.
כן, מה? תספרי לנו את העובדה
הבאה. קודם כל אני יכולה לתת לך סתם לדוגמה עובדה רלוונטית.
כן.
ארבע מילים. משחק הפטנק הומצא בפרובנס. בבקשה.
מה זה פטנק?
פטנק. פטנק, המשחק עם הכדורי ברזל האלה שאנשים משחקים באמצע רוטשילד, שתמיד בקיץ תורי צרפתים כאילו זורקים כדור כמו באולינג כזה.
כן, כן, כדור הדשא, אמא שלי הייתה משחקת, זה הגרסה של זה על דשא.
אם זה נוחת למישהו על הראש, הוא מת.
זה לא מגיע לראש של אף אחד, אני מקווה.
כי זה כבד מדי.
זה כבד מדי.
אז זה הומצא בפרובנס, אבל זה לא עובדה שלי בכלל.
מה העובדה שלך?
שכל שנה, מגיעים לפרובנס, 11 מיליון תיירים.
11 מיליון?
תיירים, כל שנה לפרובנס. מחצית מהם מגיעים ביולי-אוגוסט, המחצית השנייה מפוזרת על פני 10 חודשים. עכשיו תעשו בקלות חשבון מתי שווה לנסוע לפרובנס.
לא ביולי-אוגוסט.
לא ביולי-אוגוסט.
גבירותיי ורבותיי, זה בטוח.
עובדה הבאה.
בדרומה של פרובנס, בצד המזרחי נמצאת מונקו, נסיכות פיצית קטנה מאוד. אני אספר עובדה על מונקו, זה גם לא פרובנס.
לוקסי, הכל בסדר.
לא, אני אומר לך, אני לא ב...
למה עובדה על מונקו? יש לך עובדה אחרת?
יש לי, כן. לא, אבל אני לא יכול שאת צוחקת ברקע.
למה אתה לא יכול?
כי אני מנקה את כל זה.
אז אל תנקה.
לא, אי אפשר.
אבל אתה מצחיק אותי.
אני שמח שמצחיק
אותי. או אתה לא יכול להוריד את העובדה שניסית להכניס עובדה על מונקו.
אני יכול, כי אחר כך הפרקים האלה נמשכים שעתיים וחצי, ואני צריך לקצץ איפה, אז איפשהו.
לא, אני רוצה שהם ידעו שאתה ניסית להכניס עובדה על מונקו.
אני אספר את העובדה שלי על מונקו. בדרומה של פרובנס, בצידה המזרחי, נמצאת נסיכות מונקו, נסיכות פיצית.
אתה לא יכול לשים עובדה של מונקו.
למה לא?
כי זה פרק פרובנס.
ומונקו נמצאת בפרובנס?
לא, היא לא.
מונקו נמצאת בפרובנס, בתוך מחוז פרובנס, אמנם זה מדינה עצמאית, אבל היא נמצאת בפרובנס, יש לה גבולות, מדינה עצמאית, אבל היא נמצאת שם. מה אני אעשה? היא בריביירה. לא אני המצאתי את זה, זה היה צ'לי תגלובוס. לא,
אני תראה, אני רק רוצה להסביר לך, שפרובנס פשוט היא על חופי הים התיכון.
נכון.
בגדול אתה יכול לתת גם עובדה לתל אביב.
לא, אבל יש גבולות ברורים, ופרובנס מקיפה אותה, מימין ומשמאל.
אתה אומר זה מובלט.
היא מובלט.
בסדר.
אז את מרשה לי או שאני אעבור לעובדה הבאה?
לא, בסדר, בסדר.
לא, בסדר. מה שרציתי להגיד על מונקו, שזה, רציתי להגיד עיר, היא קטנה כמו עיר, כי הגודל שלה הוא 2 קילומטר רבוע. וגרים בה קצת פחות מ-40 אלף איש. ובניגוד לצפיפות הכללית של פרובנס, בפרובנס יש בערך 150 נפש לקילומטר מרובע. שזה מרווח, מה זה מרווח?
טירוף, אתה נוסע מלא ולא רואה אף אחד.
בדיוק, ובמונקו הצפיפות היא בערך 20 אלף איש לקילומטר אחד, מה שהופך אותה למדינה הצפופה השנייה אחרי הוותיקן. וזה אשמתך שסיפרתי את העובדה הזאת, כי התעקשת.
איך הם חיים ככה?
ממש צפוף, אה?
מה, שם בניינים גבוהים, שם גורדי שחקים במונקו?
אין שם הרבה גורדי שחקים. אז זה כפר קטן של 40 אלף איש, זה הכל. שאגב, מארח לא מעט אנשים
כל שנה. זה לא נשמע נגיד 2 קילומטר מרובע, כאילו 40 אלף איש.
כן.
בסדר, טוב, תשכחו את העובדה הזאת, בוא ניקח אתכם באלגנטיות לעובדה הבאה.
עובדה הבאה.
יש בפרברי ניס מערה.
כן.
תרה אמתה.
כן.
ובמערה הזאת נמצאו העקבות הקדומים ביותר באירופה,
כן.
לשימוש של בני האדם באש.
באמת?
וזה היה מלפני 400 אלף שנים.
400 אלף שנים בפרובנס?
כן.
שמה גילו את האש.
שמה גילו שבן שאדם יודע להשתמש באש.
מה מרתק, את אומרת?
מרתק, לא?
כן. עוד פרט קטן על מרסיי. מרסיי זה עיר של מאגרים. זה אגב העיר השנייה בגודלה בצרפת, אחרי פריז, אז תבינו כמה היא גדולה, אבל הצרפתים האתים הם מיעוט בעיר הזאת. הקבוצה, האוכלוסייה האתנית הכי גדולה שם היא האיטלקים, שמהווים כמעט 40% מתושבי העיר, ואחריהם הערבים מצפון אפריקה, שמהווים כ-25-27%, אחריהם רק הצרפתים, שהם פחות מרבע, ולבסוף הארמנים, שהם כ-12% מהאוכלוסייה.
מה?
ארמנים, מי היה מאמין.
איזה, וואו.
ממש ירושלים. יש להם רוב משלהם.
רוב הארמני.
רוב הארמני.
נהדר.
והצרפתים במיעוט.
אז אלה היו 5 דברים שלא ידעתם על פרובנס,
כן.
ושתשכחו עוד רגע.
כן.
זה טוב לשיחות סלון או שיחה באוטו, בזמן שאתם בדרך לשדה לנסוע לפרובנס. אנחנו נספר לכם איפה אנחנו נמצאים היום. אנחנו נמצאים באחד מחבלי הארץ המפורסמים בצרפת ובעצם בעולם כולו. עם 11 מיליון איש מגיעים לשם כל שנה, אנחנו מבינים שזה אחד מיעדי התיירות החמים בעולם כבר שנים ארוכות.
כן.
אנחנו מדברים על הנקודה הכי דרומית מזרחית במשושה של צרפת.
דרומית מזרחית.
הפינה הימנית למטה של צרפת.
כן. אם היינו בפינה הימנית עליונה שבוע שעבר, אז היום אנחנו בתחתונה.
בדיוק. גבולות גזרה.
כן.
ממערב יש לי את נהר הרון, אחד הנהרות הגדולים בצרפת. מצפון יש לנו את האלפים. איפה בדיוק עובר הגבול בצפון, כאילו איפה נגמרת במרכאות פרובנס ומתחילים האלפים. אז אביטל ענבר, שכתב את הספר התענוגות של פרובנס, הוא מגדיר קו גבול מאוד מעניין. קו הרוחב 44, הקו שהוא קצה תחום גידול שמן הזית בפרובנס.
נחמד.
מאוד נחמד.
נחמד.
מדרום יש לנו את הים התיכון, כמו שאתה אמרת קודם, הריביירה של צרפת, וממזרח, שלום לך, איטליה.
בונז'ור.
בונז'ור. פרובנס בעצם גובלת בפיימונטה, כמעט מגיעה עד ליגוריה, בעצם כל כולה מושפעת מהווי באיטלקים, מחומרי הגלם ומהמטבח שלה. בקיצור, פרובנס, מה שנקרא, היא גם בצרפת וגם באיטליה.
לגמרי, אפשר אולי לוותר על הפרק הזה, ויש לנו את הפרק על...
פימונטם?
על... פימונטם כן, כל האזורים שמה, לא צריך לדבר.
לא, לא, יש פה לא מעט דברים שפרובנס תרמה לעולם, וכבודה במקומה מונח. עכשיו, חשוב להגיד שבעקבות השינויים בחלוקה המנהלית בצרפת ב-2015...
שכואבים עוד... לאפרט, אני רואה את העין שלה רוטטת.
אני לא יכולה לסבול את השינוי המנהלי הזה. הם בלגנו לי את הסדר. אני בן אדם שלא אוהב שמזיזים לו את הגבינה, הם מזיזו לי את הגבינה. בקיצור, היום פרובנס נחשבת לחלק מהחבל פרובנס אלפ קוט דאזור, אבל אנחנו כאמור הבטחנו שנתייחס בעונה הזאת לחלוקה הקלאסית של צרפת, ומבחינתנו השינוי הזה ב-2015 לא קרה.
לא מעניין.
לא, אנחנו הבירה של פרובנס והעיר הגדולה באזור היא מרסיי, ופרט חמוד מאוד למה קוראים לה פרובנס, כי פרובנס הייתה הפרובינציה הרומית הראשונה מעבר לאלפים. הם קראו לה פרובינציה רומנה, ומכאן השם התגלגל לאט לאט עד שהוא הפך להיות פרובנס. בקיצור, פרובנס היא פשוט פרובינציה. מאוד נחמד.
טלאם!
כבר יותר מ-500 שנים שפרובנס היא חלק מצרפת, אבל עדיין יש לה זהות מאוד מאוד ברורה, גם מבחינת תרבותית וגם מבחינת השפה, וזוהי פרובנס, ואני אשמח שתספר לי איך הגענו עד הלום, כי קפצה לך הגבה כשאמרתי הפרובנציה הרומית הראשונה מעבר לאלפים.
זה בערך היה הפרט היחיד שהיה לי בהיסטוריה. כי אני אמרתי, היום יש לנו באמת כל כך הרבה חומרי גלם ודברים לדבר עליהם, שאני אתן שורה על כל דבר. אז מה שאני יכול להגיד לכם זה שפרובנס יוסדה על ידי העיר מרסיי. כשפיניקים, פיניקים אם אתם זוכרים, אנחנו מדברים עליהם די הרבה בהקשר של הפרקים שלנו בעונות הקודמות, הרבה מחומרי הגלם הגיעו ממש מפה, מהאזור של ארץ ישראל, מאותה תקופה ששלטו פה, הפיניקים. ואותם פיניקים שטו להם באוניות והגיעו ליבשת חדשה מבחינתם, נטעו שם אוהל ובנו את העיר מסליה. העיר מסליה הפכה להיות מרסיי של היום, אבל אנחנו מדברים על בערך לפני 2600 שנים.
וואו.
מה שהופך את פרובנס לא רק לפרובינציה הרומית הראשונה, אלא גם לאחת מהערים המיושבות הראשונות בכלל בכל דרום צפרפת. לאט לאט התרחבו ימינה ושמאלה, מכיוון שאנחנו יושבים לנו על קו חוף, אז הם בנו להם עוד עיירות חוף כדי לפתוח עוד נמלים ולעשות עוד דרכי מסחר. ומה שמעניין זה שבמרסיי עדיין יש עד היום שרידים יוונים עתיקים מלפני 2600 שנה, שאפשר ללכת ולראות אותם. אמנם כל מה שנשאר זה גן החורבות שהוא נמצא בנמל היווני העתיק של מרסיי, אבל עדיין אפשר ללכת ולראות שם ממש ממש עתיקות מלפני 2600 שנה, וזה מרגש אותי.
מאוד.
מאוד מרגש.
מאוד 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 מרגש. אני הייתי שם באיזה כפר עתיק כזה, זה מקסים לראות את זה.
אם היית שם, אז בואי תספרי לנו קצת, מה רואים שם?
אז אני אגיד לך כזה דבר, קודם כל יש לנו באמת המון המון אוכל לדבר עליו, ואנחנו תוכנית קולינרית, ויש המון חומר באינטרנט, כאילו, על פרובנס, וגם הספר הנהדר של אביטל ענבר, התענוגות של פרובנס, אז יש מאיפה למצוא חומרים על טיולים בפרובנס, אני רוצה לתת ככה כמה נקודות קטנות וחשובות.
שחשוב לדעת.
כן, הדבר העיקרי זה מתי נוסעים לפרובנס.
אוקיי.
אז קודם כל, לא באוגוסט. זוכר וקנס, דיברנו עליו בפרק הקודם, יופי.
11 מיליון איש.
חצי מהם מגיעים ביולי-אוגוסט, כלומר 6 מיליון איש שנמצאים שם, אתם לא רוצים להיות שם עמוס מאוד, בעיקר בריביירה, בחופים. פשוט ברמה בלתי נסבלת, וגם מאוד חם שם. זה ים תיכון.
כן.
לגמרי מקבלים שם את ה-35 מעלות.
לפנים.
בינואר-פברואר, לעומת זאת, קר מאוד. קר בפרובנס, למרות שבפברואר יש את קרנבל ניס, שהוא קרנבל מפורסם. בקיצור, הכי טוב לנסוע באביב ובסתיו.
כן.
ואני חושבת שאם הייתי צריכה לבחור את החודש לפרובנס, הייתי אומרת יוני.
יוני.
יוני. יוני ותחילת יולי.
למה יוני?
כי זו התקופה של פריחת הלוונדר. זה הזמן שכל פרובנס סגולה. ואני לא הייתי ביוני. אני הייתי, הגעתי בערך יומיים אחרי שהם נבלו בתחילת אוגוסט.
לא קצרו אותם בין לבין?
קצרו. אתה רואה כאילו את כל השיחי לוונדר קצורים, ואתה אומר, מתי קצרו? שלשום.
כן.
משהו כזה. לא היה תחילת אוגוסט, זה היה אמצע יולי לדעתי. לא משנה. זה לפני כמה שנים. אז אפשר לנסוע ביוני עד ככה אמצע יולי, כי הווקנס, אני מזכירה, מתחיל ככה, באמצע יולי מתחילים לצאת לווקנס, ואז גם נובלים הלוונדרים.
יפה.
אז יוני.
אז אם אתם אנשי לוונדר, יש לכם תאריך.
אתם חייבים, זה לוק מטורף. עכשיו, נקודה שנורא חשוב לקחת בחשבון בפרובנס, היא ענקית, היא גדולה מאוד, היא עצומה, היא מגוונת, גם אם על המפה זה נראה שהיא בקצה של המשושי הצרפתי, היא ענקית, יש את החופים של הריביירה בדרום, את הדלטה של הקמרג, את הגבעות, את הערים, יש שם כאילו מלא נופים גם שמתחלפים, והכיף בפרובנס לטייל לא על ההייווי, שגם הרבה מקומות אין שם הייווי, אלא דרך כבישים קטנים יפהפיים.
בין הכפרים.
בין הכפרים.
כן.
ולכן מה שאני מנסה להגיד זה ש... זה לא המקום לקחת, נגיד את הנוסעים לשבוע בפרובנס, אני לא חושבת שהייתי לוקחת וילה אחת ועושה טיול לכוכב, כי חלק מהדברים שתרצו לראות יהיו נורא נורא רחוקים. אז או שאתם...
זאת אומרת לקפץ.
לקפץ כל זה יומיים שלושה באזור אחר. אם אתם כן רוצים לקחת וילה אחת, כי יש שם וילות יפהפיות ורובן מזכירות את עצמן רק לשבוע,
כן.
בדרך כלל אגב משישי עד שישי, או משבת עד שבת, אם אתם רוצים לשבוע, קחו בחשבון שלא תראו את כל פרובנס. וזה בסדר.
כי תמיד אפשר לחזור.
אפשר לחזור לאזור אחר, בדיוק.
אוקיי.
מה אסור לפספס?
מה אסור לפספס?
תקשיב, אין סוף דברים. באמת, יש את הכפרים התלויים, ויש את האזור של הקמרג, שזה הביצות, זה מין דלטה כזאת, יש שם סוסים לבנים ופלמינגויים, ושדות אורז מגדלים שם. באמת, אזור משוגע, יש שם המון דברים יפים, יש שם את קניון ורדון, משהו מאוד מפורסם, אבל בוא, אני פה בשביל האוכל. אסור לפספס את השווקים של פרובנס. זה חלק בלתי נפרד מהתרבות הפרובנסלית, כמעט בכל העירה יש שוק, תעשו מרקט אוף פרובנס, תראו באיזה יום כל שוק שם מגיע לגדולה, מה זאת אומרת? כי יש הרבה שווקים שיהיו פתוחים כל יום, אבל יש להם את היום שבו הם יותר גדולים.
כן.
למשל, השוק שאני הייתי שם, ואני לא התאוששתי ממנו ימים מרוב שהוא ריגש אותי, זה השוק באפט, APT, היום של השוק הזה, זה יום שבת, כלומר, בכל יום הוא פתוח, אבל בימי שבת נוסף עוד יריד עצום, בכיכר המרכזית כזה של העיר, זה שוק שפועל מהמאה ה-12,
וואו.
והוא נחשב לאחד מעשרת השווקים החשובים בצרפת.
חשובים?
וואו.
וואו?
וואו.
כן, כזה?
תפנו לכם יום שבת. קחו את הזמן, אם אתם עם ילדים קטנים, תמצאו להם בייביסיטר, לא יודעת מה.
אל תביאו אותם.
אני הגעתי בשלב מאוד מאוד מוקדם ביום, תקעתי שם קרפים עם קרמל מלוח, בלי הכרה.
את קרפים?
תקשיב, אני לא יודעת, היה שם דוכני קרפים משוגעים, דוכני גבינות, פירות ים מטורפים שקניתי, אחר כך בישלתי לנו בחדר, כאילו בווילה, איזה, וואי, איזה שוק. ובכל פרובנס יש עוד שווקים, והשוק בארל מאוד ידוע, בקיצור יש שוק ברוב העתיק של אקס אנד פרובנס, שווקים. זה אסור לפספס שם.
יפה. את יודעת מה עוד אסור לפספס?
מה?
את הדרך נפוליאון הזאת שהזכרתי מקודם.
שהזכרת קודם.
כי מדובר פה בגאווה צרפתית אמיתית. נפוליאון, אנחנו מכירים אותו בעולם, פחות מכירים אותו, אבל אנחנו מכירים אותו כי הוא הגיע גם אלינו, והיה פה בארץ ישראל וניסה לכבוש את אקו, אבל נפוליאון היה אחד המצביעים, אחד מאנשי הצבא בעצם, הכי חשובים של המאות האחרונות, המון חוקים שהוא יצר, המון טקטיקות, המון אסטרטגיות צבאיות, עדיין מיושמות עד היום. אסטרטגיות שנפוליאון הגה לפני 250 שנה, שתביני כמה זה מטורף, הבן אדם הזה היה גאון, והוא באמת הוביל את צרפת, ממש בתקופת המהפכה הצרפתית, לכיבושים עצומים, ועלה ככה בסולם הדרגות עד שהוא נהיה קיסר צרפת, הוא היה אפילו מלך איטליה לאיזה רגע וחצי, אבל מה, לאט לאט מזלו הטוב נגמר, והוא הובס באחד הקרבות שלו, ומגלים אותו לאי התוסקני אלבה, והוא נמלט מהאי הזה, וכשהוא נמלט מהאי הזה, אז הוא מגיע לעיר קאן, אותה עיר שיש בה את פסטיבל הסרטים המפורסם.
פסטיבל קאן.
פסטיבל קאן, וממנה הוא מתכנן...
זה חמוד, אמרת פסטיבל.
זה לא פסטיבל?
פסטיבל.
פסטיבל. פסטיבל קאן, וממנה הוא מתכנן את עלייתו המטאורית בחזרה לשלטון, הוא מתכנן דרך, שתבינו, קאן ממש נמצאת בקצה, בקצה התחתון, הוא אומר, אני הולך להגיע לפריז, והוא בטוח שככל שהוא יעלה ויתקדם באטלס שלנו, אז בכל עיר יפגשו אותו עוד אנשי צבא שרוצים אותו, ועוד פקידים שרוצים את השלטון שלו, וכו וכו וכו. הוא הגיע עד גרנובל, ושם הוא הובס בקרב מטופש למדי, אף אחד לא חיכה לו, אף אחד לא רצה אותו, והגלו אותו כמובן שוב. וזהו, זה דרכו של נפוליאון, אבל מה שכן, בגלל שזה היה בפרובנס, בגלל שזה היה בכאן, התחיל בכאן ועלה למעלה ככה, אז הדרך שבה הוא עבר, והפונדקים הקטנים שהוא עצר בהם לנפוש, והמקומות שהוא השקע את הסוס שלו, ופה הוא ביקש מאיזה ילד שיצחצח את נעליו,
כן.
כל המקומות האלה מסומנים כמו אצלנו הוויה דלה רוזה, בירושלים,
כן.
איפה שישו הלך,
כן.
אותו דבר מסומנים בדרך נפוליאון, ואפשר ממש לראות פלקים ודמויות שלו, ושלטים שלו, ופסלי ערד דמותו, הם
וואו.
מאוד מאוד גאים בו, אז אם אתם רוצים לעשות את דרך נפוליאון, אז אתם תזכו לשפע, שפע של האיש הקטן הזה.
וואו.
קטן פיזית.
כן, כן.
כן.
לא, הוא איש קטן, הוא היה איש קטן מאוד,
כן.
עם שיגון גדלות קטן.
כן.
גדול. וואו,
כן.
מרשים מאוד. אז זו הייתה דרך נפוליאון.
כן.
לוקסי, אנחנו עוד שנייה נכנסים למטבח, אבל לפני זה בוא נמזוג לנו משהו.
הפינה.
מה שותים היום?
משודרת ביחד עם השותפים שלנו לדרך, IBBLS, שמייבים לישראל שלל משקאות נהדרים מצרפת, ואחד מהם אנחנו נשתה ממש עכשיו.
כי אני כבר פתחתי אותו, את הבקבוק שלנו.
ספרי לנו, אפרת, מה אנחנו שותים?
אז הבקבוק שאני פתחתי לך עכשיו נקרא, תורי כתוב לו בגדול, אקס, mm-hmm. A-I-X, mm-hmm. כמו שם העיר, אקס אנד פרובנס.
אני, כשנפגשתי איתו לראשונה, חשבתי שמדובר ב... באותיות הרומיות.
אוקיי, okay. ואז תחקרת והבנת כן. שאקס אנד פרובנס היא הבירה הקדומה של פרובנס, אז אקס זה השם של היין. ולמה אנחנו שותים רוזה?
למה אנחנו שותים רוזה? אני מת על רוזה.
קודם כל אני מת על רוזה, וקיץ, וחם, ומה יותר כיף יין כליל בקיץ הזה. חשוב להגיד, יש בפרובנס ינות אדומים מעולים, אנחנו מדברים על צפון מערב החבל, יש לנו את השטונף דיפאף, ויש לנו ינות אדומים עם פוטנציאל התיישנות מאוד מרשימים, אבל בוא, אנחנו בטיול קיץ, ובקיץ לשתות אדום, לא יודעת איך אתה, לי קצת קשה. ואני חושבת שמאוד חשוב בפרובנס לדבר על הרוזה, ולא רק כמותית. 80% מהיין שמיוצר בפרובנס הוא רוזה.
80%?
כן.
וואו.
כן.
וואו.
והאמת שזה הכי מתאים לאקלים שם ולווייב שם, של חופשה כלילה, ומאוד מאוד מאוד לא מתאמצת.
יש משהו ברוזה שהוא לא מחייב. יין אדום הוא מאוד מחייב, יין לבן הוא קצת מחייב, רוזה הוא לא מחייב בשום צורה שהיא.
אכן לא מחייב. אז ככה, היקב הזה כבר פועל 130 שנים בפרובנס, ממש וואו. בלב אזור פרובנס, בסביבו 750 דונם של קרמים, והיקב הזה החליט שהוא מייצר את אחד מעינות הרוזה הטובים בעולם. זה שם לו למטרה, והתנאים שמעולים, okay. כי תחשוב, בפרובנס אמרתי לך בהקדמה, יש שם גשם בחורף, גם היקב הזה נמצא בגובה של 400 מטרים, כלומר לא ממש אזור נמוך, הלילות קרירים, אבל יש המון 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 שמש. וזה תנאים אופטימליים לייצור הענב הזה.
אוקיי.
Okay. עכשיו, איך עושים יין רוזה טוב? יש תהליך מקסים שנקרא בלידינג.
בלידינג.
בלידינג, דימום.
דימום.
כן.
אוקיי. Okay.
בעצם, בהתחלה, הרי מה זה רוזה בעצם? אנחנו כאילו מייצרים יין לבן מענבים אדומים.
כן.
נכון?
נכון.
אז משרים בהתחלה את הנוזל עם הקליפות.
אוקיי. Okay.
ואז לוקחים חלק מהנוזל.
כן.
מוציאים אותו מהקליפות, ואת החלק הזה... מציסים לבד בלי מגע עם הקליפות.
זאת אומרת, את המיץ לבד.
את המיץ לבד.
אוקיי.
אבל מה שמעניין שבתכלס, זה בכלל הייתה שיטה לריכוז היין האדום.
כדי לעשות אותו עוד יותר
לעשות
סמיך?
לעשות יותר סמיך, היו מוציאים חלק מהנוזל.
כן.
אוקיי? ואז היין האדום עם הקליפות, היה מייצר יין יותר מרוכז, גם עם יותר תנינים. אוקיי?
כן.
עם יותר קליפות. למה? כי הענבים של אזור פרובנס הם עם קליפות דקות, ואז אין הרבה תנינים בעצם. צריך להשרות את הקליפות יותר זמן, צריך את הצמצום הזה. והתהליך הזה של הדימום שמוציאים חלק מהקליפות, הוא בעצם השאריות של התהליך של האדום.
אוקיי.
כאילו, הרווחנו פה משהו כפול. היין האדום יותר מרוכז.
כן.
ויש לנו שימוש לנוזל שהוצאנו מהתהליך של הייצור של היין האדום.
שזה בעצם הרוזה.
זה צמצום, בזבוז מזון, צמבוז.
אפרת מתה על זה.
מתה על זה.
מתה על זה.
כאילו, בעצם מתחילים לעשות יין אדום רגיל, ואז פשוט מפרידים חלק מהנוזל, וכל אחד עובר תהליך משל עצמו. מה יצא לנו מהסיפור הזה? יצא לנו יין רוזה, שתריח אותו. יש לך ריח מאוד מאוד עדין, קצת של פריחה. אולי קצת של הפרסיקים, אולי קצת של הדרים, אולי קצת פירות אדומים. טעמת אותו?
נהדר, אני אוהב אותו.
תותים.
תותים, את יודעת מה?
תותים בפה.
כן, כן.
קצת תות בפה?
כן,
מאוד
כן,
אופייני
כן, כן,
ליהנות
כן.
פרובנס להיות ככה עם טעמים של פירות אדומים. לא אמרתי בכלל מאיזה ענבים היין הזה.
נכון.
אז זה קצת חבל. אז 60% פה זה גרנש, 20% זה סירה, ו-20% סנסו.
וואו.
בלנד מאוד אופייני לאזור פרובנס,
כן.
שיש בו בעיקר גרנש, סירה, סנסו ומורבדר. ולמה הוא מתאים היין הזה, חוץ מבאמת לשתייה כיפית באולפן בזמן שאנחנו מקליטים פרק?
הייתי אומר להכל, לדגים, לפירות ים, לגבינות, נהדר.
בדיוק, דגים, פירות ים, אני אומרת בכלל, הוא הולך טוב עם דברים בצבע שלו. עם לובסטר, עם שרימפסים, עם סלמון.
אדיר!
ממש. טאפסים כלילים, סלטים, סלטי קיץ כאלה עם גבינות ופירות.
אני אוהב.
נכון? אתה
מאוד,
יודעת שאני
אני
תמת
מאוד
את
אוהב,
זה.
כן.
ידעתי איך להדליק אותך.
היינו השבוע באיזה מסעדה בצפון, והגישו לנו סלט כזה, ואני, מה זה, עצרתי את עצמי מלשאוב את הצלחת הזאת.
אתה שאהבת אותו.
אני ועדיין שאהבתי אותו, אתם
אותו,
מבינים?
כן. אכלנו בפוקאצ'ה בגן הצפון, הייתה ארוחה מעולה,
כן.
והלנו סלט עם גבינה וטעינים.
טעים.
טעים מאוד מאוד.
אוקיי.
זהו הרוזה של אקס.
אז בואי נרים כוסית לחיים. אפרת, ועכשיו שכוס יין בידינו, אני מציע שניכנס למטבח.
תראה,
כן.
בגדול זה נורא קל להבין מה אוכלים בפרובנס. זה ים תיכון. ובגלל שזה ים תיכון, אנחנו כאומה שאוהבת ירקות טריים ושמן זית ורעננות, אנחנו עפים בפרובנס. זה לא הקרוב הקבוע של שבוע שעבר של אלזס.
זה אוכל שמוכר לנו.
זה אותם מרכיבים שאנחנו מכירים מהבית, רק פשוט בחיבורים שונים. ואנחנו נמצאים בחבל ארץ שמגדל שמן זית נפלא. אנחנו נמצאים בחבל ארץ עם 200 קילומטר של חוף שמביא אושר מטורף של דגים ופירות ים. מלא דגים. ברבוניות, לברקים, פרידות, מקרלים, שד הים, סרדינים, אנשובי, בקלה. גם מבחינת הבשר, זה בשר שמאוד מזכיר כאילו את הבשר המקורי של ארץ ישראל, בעיקר טלאים באביב.
אוקיי.
פחות בקר, אנחנו פחות נראה בקר בפרובנס.
כן.
הירקות, כמו שאנחנו אוהבים, עגבניות, חצילים, קישואים, פלפלים, דלויים, ארטישוק, שומר.
כל מה שאנחנו רואים אצל הירקן פה אצלנו.
בדיוק. מהערים יגיע אספרגוס, בסתיו אנחנו נתחיל לראות פטריות, פטריות בר. גם בפירות, ים תיכון, לימון, תפוחים, אגסים, תאנים, דובדבנים, ארמונים, וכמובן שקדים.
שקדים.
שמהם מכינים ממתקים מפורסמים באזור.
אוקיי.
אז זאת פרובנס, טעימה ומאוד מוכרת לנו, וזה חשוב להגיד את זה, כי הרבה פעמים שאנחנו מטיילים באירופה, לפעמים אחרי כמה ימים אנחנו מתפרקים, הגוף שלנו מתפרק מהיעדר ירקות. אוקיי. פה זה לא קורה.
יש מלא ירקות.
מלא ירקות.
וטוב שכך.
כן. לוקסיול, בוא נצלול לתוך המאכלים של פרובנס. מה המאכל הראשון שתרצה לדבר עליו?
אחד הדברים הכי מפורסמים שמגיעים מפרובנס זה איולי.
איולי. תראה את החיוך.
אני רואה. איולי הידוע בכינויו מיונז. איולי זה לא מיונז ומיונז זה לא איולי. אז חשבתי שאני אעשה פה רגע הסבר קצר מה ההבדלים ביניהם. א', איולי זה שילוב של המילים שמן ושום. ואכן האיולי המקורי היה עשוי אך ורק משמן ושום, שלפעמים היו מוסיפים לו איזושהי חומצה בדמות לימון, ואין בו חלמונים.
האיולי המקורי זה שום ושמן?
האיולי המקורי זה שום ושמן, מאוד מזכיר את הממרח תום של הערבים.
כן?
לא צריך חלמונים. למעשה, השום ברגע שקודשים אותו, חומר הפעיל שבו משמש כחומר מתחלב. ובעצם בזמן שקודשים אותו במכתש ועלי ומזלפים לו את השמן לאט 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 לאט, תיווצר לנו אמולסיה, יווצר לנו מין קציפה עננית בטעמי שום אדירים. מה שכן שמים באיולי שמגיע מאזור פרובנס, זה שמן זית.
כן.
ואת זה אנחנו לרוב לא נראה בכלל, בכלל, בכלל במיונז.
אז בעצם האיולי המקורי הוא טבעוני?
אז האיולי המקורי הוא טבעוני, ושימי לב, זה מצחיק, כי היום, כדי להחליף את החלמונים, הרבה פעמים שמים חלב סויה. טבעונים שמים חלב סויה?
כן.
כדי לקשור את זה כמו שהחלמונים קושרים. לא צריך את החלב סויה, מספיק רק השום. באמת, הוא עושה את העבודה. הבאתי לך ממרח כזה פעם, את זוכרת?
תקעתי אותו.
תקעת אותו.
ברור, אני חולה על היולי.
וטוב שכך. היום כמובן יש מלא גרסאות שמוסיפים חרדת, שמוסיפים מיץ לימון, שמוסיפים את החלמונים, אבל מה שאני גיליתי זה שהיולי לא מגיע מפרובנס.
מה?
הוא לא מגיע מפרובנס.
מה זאת אומרת?
מצאתי אזכור של החבר הטוב שלי, פליניוס הזקן, שמתאר רוטב רומי של שמן זית ושום שנקרא אלתום. אלתום על המילה שום.
שום.
שום, אלתום זה שום, המילה הלטינית לשום. ופליניוס מת כבר במאה הראשונה, מה שהופך את האיולי שלו, לפחות האיולי היווני, לבין לפחות 2000 שנה, וכנראה שהרבה יותר מזה, כיוון שהוא היה כבר נפוץ מאוד בתקופתו של פליניוס. אומרים שבגלל שהאימפריה הרומית התרחבה והתרחבה, אז היא הביאה איתה הרבה מאכלים שקיבלו כל מיני גרסאות משלהם מקומיות.
אוקיי. Okay.
למה מקשרים בין האיולי למרסי? למה יש כזה חיבור בין פרובנס לאיולי? בגלל שאסקופיה, אוגוסט אסקופיה, כשכתב את הספר שלו לגד קולינר, הוא מציין שם מתכון של האיולי, והוא כותב שם מתכון של האיולי ממרסי. אז ההזכור הזה של אסקופיה בספר מתכונים שלו מ-1907, קיבע במוח של כולנו שהאיולי מגיע מפרובנס, ואת יודעת מה? טוב שכך, כי יש הרבה שימושים לאיולי במטבחי פרובנס ובמנות הנהדרות שלהם.
לגמרי. אני חושבת שזה גם איכשהו מסתדר לנו, כי כל הנושא של הממרחים של פרובנס,
כן.
שכמעט כולם באיזושהי דרך מכילים גם שום וגם שמן זית,
נכון.
אז זה כאילו מסתדר לנו שגם האיולי משם.
אני מסכים איתך לגמרי.
כאילו, עוד ממרח לתוך הרפרטואר המטורף שיש שם בפרובנס.
כן.
בואו נספר לכם איזה ממרחים מפורסמים יש בפרובנס. מה שיגרום לכם לרצות כשאתם מגיעים לשם, זה ללכת לאיזה מעדניה, לקנות לחם. כמה צנצנות, ופשוט לפתוח בפיקניק צנצנות.
אפרת אוהבת.
כן, חשפתי את הקונספט שלי. פיקניק צנצנות. בואו נספר לכם.
כן.
הטפנד מגיע מפרובנס, אותה מחית ששם היא תמיד תהיה מזיתים שחורים, לא מזיתים ירוקים, אנחנו מדברים על זיתים שחורים בשלים, עם צלפים, אנשובי, שום, פלפל ושמן זית.
כן.
אגב, אם אתם טבעונים ואתם מטיילים בפרובנס, אז אתם פשוט תחפשו אוליבד, לא טפנד. אוליבד זה טפנד בלי אנשובי.
כי הוא לבד.
אוליבד.
זה הזיתים לבד.
זה הזיתים לבד, בלי אנשובי חבר שלהם. ואם אתם מאוד אוהבים אנשובי, אז תחפשו את האנשויד, ממרח של אנשובי, שום, שמן זית וחומץ יין, ששובר קצת את המליחות ואת הטעם המאוד החזק של האנשובי.
מה, יש לי ריר.
נשמע לי מאוד מאוד טעים הסיפור הזה.
אוקיי.
אני מצאתי באיזשהו מקום שיש שם רוטב שנקרא פואשישד.
פואשישד?
כן, פואש... שזה...
נשמע משהו דגי.
פואצ'יצ'ה זה... צ'יצ'י, זה... נו?
חומוס.
חומוס.
אוקיי.
חומוס.
כן.
שיש שם ממרח חומוס מסוים, אבל מצאתי את זה רק במקום אחד.
אוקיי.
כאילו, ולא הצלחתי להצליב את זה עוד, אז אם אתם בפרובנס חפשו ממרח חומוס כלשהו...
איך?
פואשישד.
פואשישד.
כן.
אוקיי.
כן. ורוטב מאוד חשוב שצריך לדבר עליו, זה הפיסטו.
פיסטו, פיסטו, פיסטו.
אנחנו מדברים, כן, כן, על האח הצרפתי של הפסטו, שזה לא מפתיע, אמרנו ליגוריה, גנוע, מאוד 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 קרובה, זה אח הגיוני שבאותו טרואר בעצם, שרק גבול מדיני מפריד ביניהם, יהיה את אותו דבר. אנחנו מדברים בדיוק כמו הפסטו, על ממרח של בזיל, שום, פרמזן, שמן זית, מלח וצנוברים, אלא שבפרובנס, הם בדרך כלל לא יאכלו אותו כפי שהוא, ככה עם כפית על לחם, אלא יש להם את מרק פסטו, ככה הם קוראים לזה, שזה בעצם... המינסטרונה של פרובנס, מרק של הרבה מאוד ירקות.
זה המינסטרונה, יש בו, זה פשוט מינסטרונה שמוסיפים לו פיסטו.
כן.
זה מה שזה.
כן, זה המינסטרונה, זה מרק ירקות מהירקות שגדלים בפרובנס, עם רוטב פסטו.
שמערבבים פנימה.
שמערבבים פנימה.
ברגע
האחרון. וזה מאוד מאוד טעים.
אוקיי.
עוד ממרח שאי אפשר להתעלם ממנו, זה הרוי. רוטב רוי, אם דיברת אתה על היולי, שזה רוטב שמבוסס על שמן זית ושום, הרוי הוא כאילו היולי, אבל הבסיס זה או מחית תפוחי אדמה או לחם, שמוסיפים לה פלפלים אדומים תכונים וזעפרן ואת כל השמן, ונוצר לנו ממרח בצבע חלודה.
כן.
או רוי זה חלודה.
רוי זה חלודה.
וזה, הממרח הזה, תמיד שמים אותו על טוסט, במרכזו של מרק בויאבז.
בויאבז זה מרק שדיברנו עליו בפרק האניס, ממש בסוף העונה שעברה, אז אין הרבה מה להרחיב עליו, אבל מדובר באמת באחד ממרקי הדגים האלוהיים, הנפלאים, האלמותיים שיש.
אני חושבת שזה המרק דגים.
המרק
אין,
דגים.
אין, אין, הוא, הוא, לא, הוא לא קל, הוא לא קל לעיכול, כאילו, הוא מה שנקרא, הטעמים שלו עזים,
כן.
אבל הוא מטריף.
הוא קף על הפנים, והמרק הזה התפתח עם השנים. אומרים שהמקור שלו הוא בעצם הדייגים שהיו דגים, את שלל הדגים שלהם, ואז הם היו חוזרים, ואז הדגים הזולים הם היו שומרים לעצמם, ואת הדגים העיקרים הם היו מוכרים. הדג היחיד שחובה שיהיה במרק בויאבז זה הרסקס.
רסקס.
מה שנקרא דג הקרב. זה דג סלעים אדום, מכוער מאוד, שהטעם שלו, העצמות שלו הם מה שעושות את המרק הזה, ומה שהכי חשוב בבויאבז, מעבר לשימוש בפסטיס, לשימוש בקליפת תפוז, בשימוש בשומר, זה שלא יהיה בו דגים שאינם דגים לבנים. בעצם אי אפשר, אם נשים סלמון במרק הזה למשל, זה לא יהיה בויאבז. והגשה של בויאבז, או לפחות מה שאתם תוכלו לקבל בפרובנס, היא הגשה מפורקת. זאת אומרת, אתם תקבלו את הציר בצלחת מרק, אתם תקבלו טוסטונים עם הרוטב רוי הזה, ואתם תקבלו את הדגים בצלחת נפרדת, וככה תוכלו להרכיב לעצמכם כל ביס בנפרד.
איך אני אוהבת בויאבז. זה ארוחה, מרק שהוא ארוחה שלמה למעשה.
לגמרי.
ואולי הדבר שאולי לא אמרנו וחשוב להגיד, בויאבז זה המרק הרשמי של מרסיי.
כן.
כלומר, אם אתם במרסיי, זה המקום לאכול מרק בויאבז.
חובה. עוד מרק שמגיע משם, שעושים מדג שד הים, זה מרק בשם בוריד.
בוריד?
בוריד. זה לא ממש מרק. אז כשאני, בוא אני אספר לכם איך אני מתחקר את המתכונים שלי. אני מוצא מה המנות הכי אזוריות, הכי מקוריות מהמקום, ואז אני נכנס ליוטיוב ומתחיל לראות סרטונים של שפים שמבשלים אותם. בדרך כלל אני מחפש ממות, שמבשלות לא תמיד, לפעמים יש גם אלנדוקס וכל מיני כאלה, ואז אני רואה...
לפעמים יש איזה אלנדוקס.
לפעמים.
אין ברירה, אני רואה סרטון של אלנדוקס.
אין ברירה.
כן.
ואז אני עושה הצלבה, אני רואה שניים, שלושה סרטונים כאלה, כמובן מהירות מהירה, אני לא משקיע בכל גרגר שנכנס למנה, ואני מצליב, ואז אני מבין פחות או יותר מה הבסיס של המנה הזאת. והבוריד זה סוג של מרק שמבשלים את הדג בנוזל, יחד עם ירקות שורש, ואז לוקחים סוג של היולי, שעשוי ממחית של הרבה פעמים תפוחי אדמה, mm-hmm. הבסיס שלו כמו רועי, mm-hmm. ואז מסננים את הנוזל מהדג, ואת הנוזל מסמיכים בעזרת היולי.
אוקיי.
Okay. בהזלפה איטית, פותחים את היולי עם הנוזל הזה, mm-hmm. הנוזל החם, mm-hmm. עד שנוצר לנו מין רוטב כתיפתי נהדר ומקסים, עשיר בטעם, ואת זה שופכים על הדג וככה אוכלים את המנה. עכשיו, אני ראיתי גרסאות שלו שהרוטב הוא נוזלי ואוכלים אותו בגרסת המרק, ואני ראיתי גרסאות שמצמצמים את הרוטב ואוכלים אותו ממש כמו רוטב על דג מבושל. הם שתיהם נראו לי אדירות, טעימות ונפלאות, וזה עוד מרק או נזיד ששווה לכם לחפש שם.
זה מוזר שקוראים לזה בוריד. כאילו, מזכיר את הברודו. באיטליה פגשנו כל מיני נזידים.
נכון.
שקראו להם ככה. עוד דמיון בין השניים. אז את הבוריד, באיזה אזור אנחנו נפגוש אותו בפרובנס? גם לאורך החוף?
גם לאורך החוף.
הגיוני? אם אנחנו כבר בענייני מחלי דגים, כן. אני רוצה להוסיף עוד שני דברים שכדאי מאוד לטעום בפרובנס. אם אתם יושבים במסעדה, אז אולי תזמינו פריטור, שזה פשוט דגים קטנים מטוגנים בשמן עמוק.
פריטומיסו כזה.
כן, כמו פריטומיסטו, פשוט mm-hmm. דגים קטנים מטוגנים. הם יגישו לכם את זה עם לימון, וזה ממש נקרא ללכת על בטוח. ודבר נוסף זה בוטרגה.
בוטרגה, זה נשמע כמו
בוטרגה.
בוטרגה.
ביצי בורים משומרות, בדיוק כמו שפגשנו את זה באיטליה, גם יש את זה פה בצרפת, רק עם פי בהתחלה ולא עם בי.
אוקיי, אותה מנה, עיוות מילה.
לגמרי.
אוקיי.
אני רוצה לספר לכם,
כן,
על לקחת אתכם קצת אחורה, אל הבסיס, אל התבלינים של המטבח הפרובנסלי. יסבי טיבול בפרובנס זה עניין. כלומר, כל מאכל כמעט יהיה בו שימוש ביסבי טיבול. הרבה יסבי טיבול, מה שנקרא קשים. האורגנו, הטימין, הרוזמרין, המרווה. אבל כן, אנחנו פוגשים פה גם את הבזיל, את המנטה, את הפטרוזיליה, לצידם את השום שאני תמיד שם אותו בקבוצה עם היסבי טיבול. המיורן, עשב טיבול שמשתמשים בו לא מעט בפרובנס. ואז אתם תלכו לכם לחנות ותבקשו לקנות הבית המזכרת מפרובנס את ה... הרב דה פרובנס.
שנראה לי שאין בן אדם שלא שמע את המילים האלה.
בדיוק, מה זה הרב דה פרובנס? זה התערובת התבלינים המפורסמת mm-hmm. של פרובנס, תערובת תבלינים יבשים. Mm-hmm. כלומר, אפילו שאפשר להשיג בפרובנס הרבה מאוד תבלינים טריים, אז יש את הסקיות האלה, את הסקיקים שמוכרים את תערובת תבלינים היבשים. שים לב, מה זה הרב דה פרובנס?
מה?
במקור זה היה פשוט מושג שדיבר על כל יסבי הטיבול האופייניים לאזור.
סוג של רס על חנות כזה?
כאילו היית מבשל איזשהו תבשיל, אז היה כתוב בהוראות, תוסיף עשבי פרובנס. הכוונה, תוסיף עשבים שאופייניים לאזור.
אוקיי.
כי זה לא כך משנה אם תוסיף את זה או את זה או את זה.
אוקיי.
בשנות ה-70 זה נהיה קטע שיווקי. התחילו לשווק תערובות תבלינים עם השם הזה, אבל זה לא משהו שהוא במסורת של פרובנס. העירוב שלהם וליצור מהם תערובת תבלינים, זה לא משהו מקורי פרובנסלי.
אין מתכון מקורי לדבר הזה.
לא. אתה לא יכול להגיד שהרב דה פרובנס זה רוזמרין, טימין, אורגנו, מיורן ולוונדר, אוקיי? לא.
את עונה לי עכשיו על שאלה שהייתה לי מאוד מאוד גדולה, כי אני ראיתי תערובות הרב דה פרובנס שיש בהם לוונדר. אני אמרתי לעצמי, מה קשור לוונדר כאילו לתערובת, מה קשור לוונדר לבישול?
כן.
שלא בכינוכים.
נכון?
עכשיו את אומרת, זה יכול להיות כל דבר.
זה לא באמת תערובת שיש לה חוקים, וזה לא באמת תערובת שיש לה מה שנקרא פרוטוקול שמור.
כן.
שזה מה שהיינו מצפים. הרי אם ארד בפרובנס היה באמת משהו אמיתי ושורשי ומושרש במסורת של המטבח הצרפתי, זה כנראה היה מקבל איזשהו מעמד של פרוטוקול מוגן.
כנראה.
זה לא, כי זה לא תערובת שקיימת.
זה כמו רס אל חנות בעצם. זה כל אחד מרכיב לו את כן. התבלינים שלו בחנות שלו.
שם גנרי לתערובת של יסבי טיבול יבשים.
יפה מאוד.
אבל אני רוצה להחריד אותך.
נו.
למה אם אתם נוסעים לפרובנס, אתם לא רוצים לחזור עם התערובת התבלינים הזאת כמתנה?
אתם לא רוצים?
אתם לא רוצים בכלל.
למה?
רק 10% מהסבים היבשים של פרובנס שנמכרים בכל צרפת, באמת גדלים בצרפת.
אוקיי.
95% מתערובות ארב דה פרובנס שבחנויות, שנמכרות בעולם, מגיעות ממזרח אירופה או מסין.
אז את נוסעת עד פרובנס. פרובנס, רואה תערובת שנקראת פרובנס, קונה אותה והיא סינית.
Okay.
טוב, אז
סליחה שחרבתי.
חרב?
סליחה שפגעתי.
ממש, ארב דה פרובנס זה כזה מושג עם, עם, עם פאטוס.
אם אתם רוצים לבשל בסגנון פרובנסלי, תבשלו עם כל היסבי טיבול האלה, אבל תחליטו אתם איזה אתם יותר אוהבים, מה אתם שמים יותר, מה אתם שמים פחות, אבל mm-hmm. לעשות מזה תערובת ולקרוא לזה בשם, לשים את זה בסקיק ולקחת על זה מחיר מופקע, אין באמת סיבה.
אוקיי. Okay.
אני אגב שוב רוצה לשים את הכוכבית ולהזכיר שמיורן זה אחד מהתבלינים שאנחנו לא משתמשים בהם מספיק, הוא עשב טיבול נפלא.
לא משתמשים פה בארץ.
כן, בצרפת המון.
כן.
Okay. אם דיברנו על בסיס, כן. משהו בסיסי במטבח, mm-hmm. לחם. ספר לי על הלחמים של פרובנס.
לחם, 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 לכל מקום, בכל עיר, בכל כפר, בכל מחוז, גם באיטליה וגם בצרפת וגם בעוד הרבה מקומות יש את הלחם שלו. Mm-hmm. ומה שמעניין בלחם הפרובנציאלי שנקרא פוגס, mm-hmm. זה שהמקור שלו הוא בכל האחים שלו שנמצאים במטבחי מדינות אחרות.
מה זאת אומרת?
המקור שלו הוא מרומא העתיקה, היו עושים פניס פוקסיוס, דיברנו עליו כבר כשדיברנו על פרק רומא, mm-hmm. זה היה לחם שטוח שאופים בה אפר של האח.
נכון.
האח בבית, אני מזכיר לכם למי ששכח, נקרא פוקוס. בגלל זה יש לנו עד היום את המילה פוקוס, האח היה הדבר המרכזי בבית, והיום שאנחנו מתפקסים על משהו, אנחנו מתפקסים על הנקודה המרכזית בעצם. Mm-hmm. הרעיון שהיה עומד מאחורי הלחם הזה, זה שהיו אופים אותו באפר של האח הזה. וזה הפך למגוון של לחמים שכוללים פוקאצ'ות במטבח האיטלקי, פוגסה בקטלוניה, פוגס פה בפרובנס, ועוד 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 ועוד.
זה מקסים, אז פוגס זה בעצם סוג של פוקאצ'ה?
סוג של פוקאצ'ה, תחשבי שזה גם לחם שהוא שטוח נכון. יחסית. מה שעושים ללחם הזה, בניגוד לאחיו, זה שעושים חריצים עמוקים עמוקים, מרדדים את הלחם נגיד לשכבה שטוחה, ואז לוקחים סכין חדה, ועושים בו חתכים עמוקים לאורכו, לאו דווקא באופן סימטרי. חתכים ממש מחלקו העליון עד חלקו התחתון.
כן, חורצים את הבצק חורצים כאילו... עושים חורים.
ואז כשהוא נאפה, אנחנו מקבלים יותר שטח פנים, יותר קראסט. וזה מה שהם אהבו, הם אהבו את הקראסט.
כן, זה כאילו כמו פוקאצ'ה במראה של פרצל. קצת שזה מראה פרצלי.
וואלה, בול.
אגב, אם אתם רוצים להתנסות בפוגס, עוד לפני נסיעתכם לפרובנס, יש ללחמים הרבה פעמים פוגס מהמם, עם זיתים כזה בפנים.
היום הוא כבר נהיה די פופולרי גם בארץ, אני רואה אותו לא רק אצל לחמים, אני רואה אותו בעוד מאפיות. אגב, הוא מגיע הרבה פעמים גם עם תוספות עליו, נגיד זיתים, או אנשובי, או שום,
כן.
או אפילו גבינה.
כמו פוקאצ'ה. ומה זה הפניס?
הפניס זה אחד הדברים היותר חמודים. את זוכרת שהיינו בסיציליה ודיברנו על הפנלה?
כן.
פנלה זה בעצם מאפה שעושים מקמח חומוס. גם הפניס זה מאפה שעושים מקמח חומוס, למעשה מאפה מטוגן. לוקחים קמח, חומוס ומים, מערבבים, ואז עושים מין רולדה כזאת, חותכים אותה לסוג של טפו צ'יפסים, ואת זה מתגנים בשמן, עופים בתנור. אבל מה שמעניין במאכל הזה, הוא השם שלו, פניס.
הלחם של ניס.
של ניס.
די.
חמוד, לא?
מאוד. וזה עשוי מקמח חומוס?
וזה עשוי מקמח חומוס. היום הם אוכלים אותו בתור נשנוש או לפני ארוחה, או כעם המנה הראשונה. הרבה פעמים שמים אותו בתור קרוטונים בסלטים. אבל גם, כמובן, יש אותו הרבה הרבה דוכני רחוב, שבו מוכרים אותו כמו שמוכרים צ'יפס.
זה מצחיק שהם שמים את זה בתור קרוטונים, כי זה בעצם לחם שנולד קרוטונים.
כן.
לא צריך לחכות שהוא יתייבש ולעשות ממנו קרוטון. נולד קרוטון.
קרוטון פריך.
אגב, אם אתה הזכרת את הפניס שהוא מקמח חומוס, יש להם לחם נוסף שהוא מבוסס קמח חומוס, שזה הסוקה.
מה זה הסוקה?
זה כמו לאפה. זה הלאפה של הריפיירה הצרפתית. זה בין טורטיה לפוקאצ'ה כזה.
כן.
זה מאפה מאוד מאוד דקיק ופריך. הוא מבוסס על קמח חומוס. הוא צהוב בגלל זה גם.
וואלה.
כן. וזה מאכל רחוב בניס. זה, במקור, אם אני זוכרת, נכון, הוא לא צרפתי, במקור הוא איטלקי, הוא מגנוע, אבל זה התפשט לכל קו החוף, אפשר למצוא את זה בניס בשם סוקה, וזה מאוד נחמד, כי אתה יודע, אנשים שלא רוצים גלוטן, אז כאילו זה קמח חומוס.
יפה.
כן.
ועוד מאפה מאוד פופולרי שיש במקור, שמזכיר מאכל שדיברנו עליו שבוע שעבר, הוא הפיסלדייר.
איך אני אוהבת פיסלדייר.
אני התקלתי בו רק במסעדה אחת בארץ, את יודעת? בסושל קלאב, לפני המון שנים,
נכון.
מיכל היה עושה אותו.
תקשיב, פיסלדייר. זה, יש בו אג'י, הוא לא כזה פשוט, לא כולם מתחברים אליו, כי יש בו לא מעט אנשובי. אני אוהבת את הגרסאות שבאמת אין הרבה אנשובי.
אז בואי נסביר רגע מה זה.
פיסלדייר זה בעצם כמו פיצה, הפיצה של פרובנס.
כן.
זה גם מזכיר קצת בשם, אז אפשר לזכור ככה. זה מאפה שטוח, שעליו יש הרבה 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 בצל מטוגן רך כזה.
חום כזה,
שקרמלו אותו, אנשובי וזיתים שחורים.
כן.
אגב, על פי על הרוס גסטרונומיק, אני זוכרת שפעם קראתי, זה נורא הצחיק אותי.
כן.
פיסלדייר טוב נמדד בכך, שאובי שכבת הבצל היא לפחות חצי מאובי שכבת הלחם.
יש פרוטוקול.
כן, אם זה בצק שמרים, אבל אם זה בצק פריך, אז זה בדיוק באובי שכבת הלחם. כלומר, שכבת הבצל היא כאובי שכבת הבצק.
מה יכול להיות רע בחתיכת פחממה, כן. שיש עליה ערימות של בצל מטוגן ואנשובי.
ואנשובי וטיפה זיתים.
וואי.
אפשר גם להכין את זה בבית, זה לא כזה מסובך. אתה מכין בצק שמרים או בצק פריך, אתה לוקח המון המון בצל, ותגן אותו, מעדה אותו המון זמן עם שמן זית, עם שיני שום מאוחות, טימין, עלי דפנה, מלח, פלפל. בסוף מוסיפים גם צלפים, קצוצים כזה פנימה, וזהו, ואופים את זה פשוט. אגב,
כן.
אני תמיד חשבתי שפיסלדייר, זה כי זה הזכיר את המילה פיצה.
פיסלדייר.
אבל לא.
אוקיי.
זה כי יש בזה את הפיסלט. יש בעצם מחית של אנשובי, במקור, היו מכינים את זה עם מחית של אנשובי, עם ציפורן טימין על הדפנה, פלפל שחור שמן זית. זה פיסלט בעצם.
פיסלט.
כן.
פיסלט זה מלח.
אז היו בדיוק, היו מורחים על זה אנשובי מומלח, ואז הם מפזרים את הבצל המטוגן.
וואי, זה טעים. זה באמת אחד המאפים היותר מוצלחים שיש.
זה ממש גם...
שלא רואים אותו בשום מקום, ונורא קל להכין אותו.
וזה... הם אוכלים את זה שם כאילו גם כמאכל רחוב, אתה לא צריך ללכת למסעדה, אתה גם לא חייב שיחממו את זה, זה בסדר לאכול את זה גם בטמפרטורת החדר.
כן.
זה מספיק עסיסי ונהדר גם בלי שזה רותח.
ואחרי כל הפחממות האלה, אולי נאכל איזה סלט?
ברור.
איזה סלט?
סלט ניסואז.
סלט ניסואז. ניסואז כמובן מהמקום שנקרא ניס, מהעיר ניס.
וואו.
סלט ניסואז הוא באמת אוצר לאומי אמיתי, ומה שאני גיליתי העיף לי את המוח.
מה גילית?
אני גיליתי שהניסואז המקורי, אוקיי? הגרסה ששלטה בניס עד סוף המאה ה-19, הייתה שילוב בסיסי של עגבניות, אנשובי ושמן זית. שלושת הפריטים, עגבניות, אנשובי ושמן זית.
זה המקורי?
זה המקורי.
אז איך מזה נהיה שועית ירוקה, תפוחת אדמה מבושלים וביצה קשה?
וטונה.
וטונה.
מאיפה צאת הטונה?
לא, הטונה זה במקום אנשובי כנראה, אבל מה... והחסה? מה הייתה?
אז לאט לאט עם השנים נוספו לסלט הזה, כי זה סלט באמת שיכול להכיל את הכל. אז נוספו לו תפוחי אדמה, ונוספה לטונה, ונוספו אפילו ארטישוקים לפעמים, וזיתים שחורים.
כן.
ואפשר להמיס עליו את הכל, זה סלט שבדרך כלל במסעדות יגישו לכם מפורק.
אני מתה על זה.
זאת אומרת, תקבלו צלחת, ובכל צד של הצלחת יהיה חתיכה אחרת של ירק. ואז אתם מערבבים לעצמכם בעצם את הסלט, או שאתם אוכלים חתיכה, חתיכה, חתיכה. וזהו, אני חייב להגיד אבל שיש ארגון של טהרנים, צרפתים שמוכים נגד חריגה ממתכונים מסורתיים, והם ממש כועסים על מסעדות, הם נותנים תו תקן משלהם, והם מוכים על מסעדות שהן מוסיפות מרכיבים כמו שועית ירוקה או תפוחי אדמה.
רגע, אבל יש חוק כאילו? יש חוק סלט ניסואז?
אין חוק סלט ניסואז. היום הסלט ניסואז הוא באמת כל מה שתשימי בו.
לא, בטח... יש כבר חוקים.
אין חוקים, יש הרגל. אנחנו רגילים לאכול סלט ניסואז מסוים, אבל באזורים אחרים רגילים להוסיף דברים אחרים. לפעמים מוסיפים צלפים, לפעמים מוסיפים טישוקים, לפעמים מוסיפים אספרגוס, כל אחד שם מה שבא לו, כי זה באמת סלט מאוד סלחן.
כן, אבל תמיד תמיד חייב להיות בו באמת אנשובי או טונה. לא, אני בהלם זה שאתה אמרת שלא חייב ביצה קשה ולא חייב שעית ירוקה.
כן, כן, כן.
וואו.
והארגון התהרני הזה, בשנת 2016, הייתה שפי צרפתיה עם כוכב משלן בשם הלן דרוז, שפרסמה בפייסבוק שלה מתכון לסלט ניסואז, שכלל תפוחי אדמה מבושלים ושעית ירוקה, והתגובה בפייסבוק הייתה עוינת בצורה כזאת,
כן.
קראו לגרסה של הטבח, חילול קודש, הפרה של מסורות האבות, הזהירו אותה שהיא עושה תהליכים מסוכנים בחידושי מתכונים ותיקים, והיא נאלצה לפרסם התנצלות על סלט הניסואז שלה, שכלל תפוחי אדמה ושועית ירוקה, מה שיש בכל סלט ניסואז שאנחנו מכירים היום.
פעם הבאה שתפרסם את זה בזמן הווקנס, אף אחד לא פותח שם אינטרנט, לא אכפת להם, זה היה עובר מים מתחת לגשר.
אני מופתע בכלל שיש להם אינטרנט.
הם כאלה לואו-טק.
הם ממש לואו-טק.
כן, אגב, זו הזדמנות להגיד, שאם ראיתם את הפרומו שלנו לעונה הזאת, הלואו-טקיות שלו זה בכוונה. זה בכוונה. אנחנו רצינו
לרפא... בואי נספר להם.
טוב, תקשיב.
בואי נספר להם את הכאב לב.
לוקסי ואני הכנו לעונה הזאת, הכל התחיל מזה שאמרתי ללוקסי, בוא נעשה פרומו גרוע. הם כאלה לואו-טקים הצרפתים, בוא נעשה פרומו שהוא יהיה כאילו רילס באינסטגרם, אבל גרוע. ומצאתי
המילה שהשתמשה בה הייתה 80s.
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 ומצאתי שיר שנקרא ויב לווקנס, קוריאה. קוריאה מצחוק כאילו. שלחתי את זה ללוקסי, הוא ישר הבין, יצר סרטון פיפי. אין, זה הסרטון הכי מצחיק בעולם.
זה
הכי...
היה כל האפקטים של פוטו... כל האפקטים של פאורפוינט שמצאתי, דחפתי שם.
כאילו זה פשוט פרומו כל כך מודע לעצמו, הפוך על הפוך על הפוך על הפוך, והתכוננו וחיכינו כל כך בגיליון עיניים להעלות אותו, ואז העלינו אותו ושכחנו דבר אחד.
זכויות יוצרים.
מי היה מאמין של השיר הנידח הזה, שמצאתי ביוטיוב, שאף אחד לא שמע אותו מעולם?
שיר מ-82 נדמה לי?
גרוע, שיר גרוע, אף אחד לא רוצה לשמוע את השיר שלך, מה יש לך?
פיבה לא בקוז,
פיבה לא בקוז. יש, אתם גם שומעים אותו, אתם לא יכולים להפסיק, לא יכולים להפסיק לשמוע אותו.
ואינסטגרם הורידו לנו אותו, בגסות, ביד חזקה ובזרוע נטויה, פשוט מחקו לנו את הסרטון, מחקו לנו את הסטוריז, והכאב לב היה עצום, ואפרת הייתה שבורה.
אני לא הצלחתי לעלות את זה מחדש. אני גם רציתי, מי שהספיק לראות את זה לפני שהאינסטגרם הורידו לי את זה, היה איזה חצי שעה עד שהם קלטו את זה, העליתי את זה עם הקדמה, שהיא התגובה שלי לרגע הראשון שראיתי את הסרטון, שזה פשוט אני דקה שלמה על הרצפה מצחוק.
הלוואי וזה היה דקה. זה היה איזה 4 דקות, בשלוש הודעות נפרדות, שאפרת פשוט משתינה על עצמה בסלון בבית, והיא צוחקת כמה זה גאוני, וכמה זה מצחיק, וכמה זה מטופם,
וכמה זה גרוע,
וכמה זה גרוע, וכמה זה מטופש, והכל בבת אחת. אני אגב הצלחתי להעלות את הסרטון הזה, עשיתי שם עיוות של הסאונד.
נו.
אז הצלחתי להעלות אותו לרילס, בינתיים לא הורידו לי אותו.
באמת?
כן, אבל הוא ממש כל כך מעוות, שהוא ממש לא מזכיר את הגרסה המקורית, אבל השיר עצמו נמצא שם, אז אפשר לשמוע אותו אם רוצים.
תגיד, אבל אנחנו יכולים להשמיע את זה כאן?
לא.
גם פה יש עניין של זכות
יוצרים? אני לא מתעסק. התבואו לנו טעים אימא, לא, איך תקשיב, קוראים לה, זה... לזה, דורותי?
דורותי.
דורותי.
דורותי, זה לא מתאים לנו, לא, אני אגיד לך, אבל אנחנו יצאנו סתומים, כי אנחנו כל כך מקפידים על זכויות יוצרים, אין צליל אחד שאנחנו משמיעים בחיים שלנו, ובטח אני נשואה למוזיקאי,
נכון.
כל כך אכפת לנו מזכויות יוצרים, כל החוזה שאני עושה בחיים כיוצרת תוכן, כתוב למטה כל העניין של זכויות יוצרים, קניין נכון. רוחני, איך, כמו מפגרים לא בדקנו את זה.
אבל בחיים לא היינו עולים על זה, שאין זכויות יוצרים לשיר הספציפי הזה. הוא גם לא מופיע ברילס, במאגר שירים של הרילס, זה לא חושב שיכולנו למצוא אותו שם ולהעלות אותו.
כי...
פשוט הורידו אותו בגסות, באמת, ברוע לב.
אבל הם צודקים.
מה אני אעשה?
אולי דורותי חושבת יום אחד שיהיה קאמבק לשיר הזה.
דורותי לדעתי בת 106 היום, ואם היא עדיין נוספת את התמלוגים, אז כל הכבוד לה, אני מפרגן לה. נחזור למטבח.
בטח שנחזור, אני אקח את סלט הניסואז שלך,
נו.
ואני אדחוף אותו לסנדוויץ'.
אוקיי, מה נאכל?
פן בניה.
פן בניה.
כן, פן בניה, שהמשמעות של הביטוי הזה זה לחם לח, זה בעצם מה שהחבר'ה של ניס עושים עם סלט הניסואז, כשהם רוצים משהו טיפה יותר מסביע.
אוקיי.
הם לוקחים את כל המרכיבים של סלט ניסואז, ופשוט שמים אותו בתוך לחם לבן ועגול, אוקיי? בתוך לחמניה כזאת גדולה. וזה פן בניה. עכשיו, אני זוכרת את זה, שאני זוכרת את זה שזה מאוך. כלומר, שזה...
איזה כיף שמוח עם סנדוויצ'ים.
שזה הדרך להתמודד עם שאריות של סלט ניסואז, שהוא כבר לא במיטבו, אתה שם את זה בתוך לחם, וגם הלחם כבר לא במיטבו.
בא לי.
הלחם כבר מתחיל להתייבש, שם בפנים את כל המרכיבים של הסלט, ושם עליו משקולת. ואז הלחם סופג, הלחם היבש סופג את כל המיצים של הסלט, ונהיה לך אחלה סנדוויץ'.
וואו, בא לי.
זה פן בניה. וזה, היום את אפשר למצוא אותו באזור ניס, גם בגרסה המאוחה, אבל גם בגרסה לא מאוחה בכלל.
קחו סנדוויץ' עם ירקות.
סנדוויץ' עם ירקות? אם קוראו לכם את זה במאפיות, בשווקים, וזה נורא 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 טעים. מה יכול להיות רע בסנדוויץ' שיש בו אנשובי, שמן זית, ירקות, אולי גם ביצה קשה, אם עשו את זה בצורה של הסלט ניסואז, זה לא חוקית.
אמרתי ירקות?
כן.
אמרת רטטוי.
רטטוי.
האמת שכחלק מהעובדות, רציתי להביא איזושהי עובדה על רטטוי, אבל כל העובדות היו...
על הסרט רטטוי?
על הסרט, אבל כל העובדות היו עובדות מעצבנות. לא היה שום עובדה כיפית על רטטוי.
אתה יודע מה הבעיה שלי עם רטטוי?
מה הבעיה שלך עם רטטוי?
שמאז הסרט, אני לא מסוגלת לאכול את זה.
מה, כי חולדה נגעה בזה? חולדה מצוירת נגעה בזה, אפרת?
לא יודעת, משהו קצת... לא יודעת.
את לא סבבה במלון, המלון לא...
לא, זה לא הגניב אותי, רטטוי הסרט לא הגניב אותי.
את לא מאה.
מה לא מאה? לא הגניב אותי סרט על חולדה מבשלת.
זה סרט מקסים, זה סרט נהדר, זה אחד הסרטים היותר נוגעים ללב וכיפים שיש.
זה סרט מקסים, אבל למה חולדה?
חולדה חמודה, רמי, מה קרה? והוא שף גאון, רמי. הוא מבשל יותר טוב מגוסטו.
אני לא רוצה חולדה במדבר.
אני לא רוצה חולדה. בוא נסביר לכם שנייה מה זה רטטוי למי שחי מתחת לאבן בשנים האחרונות. רטטוי זה תבשיל של ירקות שהוא יכלול בדרך כלל קישואים, חצילים, פלפל אדום וירוק לפעמים, עגבניות ובצל.
כל ירקות השמש.
כל ירקות השמש שצומחים באזור. יש שתי גרסאות לרטטוי. יש את הגרסה שבה מתגנים כל ירק בנפרד ומקפיצים בסוף את הכל ביחד, ויש עוד גרסה, שזה הגרסה שהוא הגיש בסרט, חותכים את כל הירקות דק 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 במנדולינה, מסדרים אותם ירק אחרי ירק אחרי ירק ככה בשכבה צבעונית ויפה, וכל זה הולך להפייה בתנור, ולוקחים פלפלים ועושים מהם רוטב, וזה הרוטב שמגישים איתו, רוטב פלפלים מתקתק כזה, שמגישים את הרטטוי.
זה באמת אחד הדברים שחשוב להבין לגבי רטטוי, זה לא גווץ'.
גווץ' זה רטטוי מעוך.
גווץ' זה רטטוי לא טוב, זה כאילו, יסלחו לי
הרומנים,
אבל זה לא אותה רמת מקצוענות, זה לא שכל ירק קיבל את הטיפול האופטימלי ובסוף הרבבו את הכל ביחד. גווץ' זה, תשימי ותרבבי.
כן.
רטטוי לא, זו אמנות.
אז הרטטוי הוא התוספת, אבל מה אוכלים למנה עיקרית?
דוב.
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 דובלי.
כפי שאתה זוכר, אמרתי לך בתחילת הפרק שבפרובנס אוכלים הרבה פחות בקר מאזורים אחרים בצרפת, אבל הדוב פרובנסל זה מאכל מאוד מפורסם, ושהוא ממש חשוב להכיר אותו אם אתם מגיעים לפרובנס בסתיו או בחורף, כי זה המאכל שיחמם אתכם. אנחנו מדברים בעצם על, אם הייתי צריכה להגדיר מה זה דוב,
כן.
זה כאילו הצלי האולטימטיבי. צלי הבשר.
צלי.
צלי, שככה צריך להכין צלי בשר, בכזאת רמת מקצוענות. בעצם זה תבשיל שמתחיל במרינדה של יין אדום וברנדי, וחומץ בין יין אדום, וירקות שורש, גזר וסלרי, ובוקי גרני. פטרוזיליה לדפנה, טימין וגם קינמון וקליפת תפוז וציפורן, כל זה מערבבים למרינדה, שמים את הבשר בפנים ללילה. קודם כל שיספוג את כל הטעמים האלה.
לילה לפחות, שימו לב.
למחרת אנחנו מנגבים את הבשר, כאילו מסננים, משאירים, שומרים על כל הנוזל והירקות, ואז אנחנו משחמים את הבשר בשמן זית, בסיר נפרד אנחנו מתגנים בצל, ומוסיפים עגבניות מרוסקות, ואת הבשר המתוגן ובוקי גרני, עם כל הנוזלים שסיננו, כל
נוזלי המרינדה.
נוזלי המרינדה, וציר בקר, ומבשלים את הבשר הזה להרבה שעות.
בתנור, בדרך כלל תוקים את הסיר בתנור.
וזה נהיה רוטב סמיך, 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 ועם טעמים מאוד מאוד עמוקים, הקליפת תפוז והקינמון שם נותן מקסים, זה קצת מזכיר את האוסובוקו, אבל מבקר,
אוקיי.
ואז הם נוהגים בדרך כלל לקרר את זה, להוריד את השומן, וכשמחממים שוב לפני ההגשה, הם מוסיפים גם זיתים שחורים.
אה, באמת? זה לא נתקלתי בגרסת הזיתים.
זה הדוב פרובנסל. אגב,
כן.
מילה שנייה על פרובנסל, על הפרובנסל, בנוסח פרובנסל. אם אתם מגיעים לאיזושהי מסעדה שם, ויהיה כתוב לכם בנוסח פרובנסל, אז בדרך כלל הכוונה למאכל שהוסיפו לו, או שמבוסס על שום שמן זית עגבניות. זה בדרך כלל מה שמאפיין את המטבח הפרובנסלי.
כן.
אז זה כזה מין נתון שכדאי לדעת.
אז אפשר לאכול את הצלי הזה ביחד עם רטטוי, אבל אפשר לאכול אותו עם משהו עוד יותר טעים. גרטן.
גרטן דה פינואה.
גרטן דה פינואה, זה הגרטן שאתם עוצמים את העיניים ומדמיינים על גרטן, על פרוסות תפוחי אדמה דקות דקות שבושלו בשמנת ובקרם פרש, הרבה מאוד זמן עד שהם התרקחו מאוד.
זה אחד הדברים שהכי מפתיע אותי שמגיעים מפרובנס, כלומר, כל הזמן אנחנו מדברים כל הפרק על בישול בשמן זית, ופתאום, מהתפוחי אדמה, הם, מה שנקרא, מכסים אותם בשמנת ודוחפים לתנור.
וזה מאוד לא אופייני למקום, את צודקת לגמרי, זה מנה שהייתה צריכה להיות יותר בצפון, שימוש בחמה, שימוש בשמנת. אין לי מה להגיד, זה מאכל האלים בעיניי גרטן. גרטן, בגלל העבודה הקשוחה. שכרוכה בלחתוך את תפוחי האדמה דק, 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 ממש לעשות דפים דקים כאלה, כדי שהם כולם יתבשלו להם באותו זמן בתבנית, אני לא עושה את זה הרבה. אני לא עושה את זה הרבה, וכשאני רוצה לפנק את אבישי, אני מכין לו, וזה תמיד בכלי קטן, כי אין לי כוח לחתוך ערימות של תפוחי האדמה, ועופים את הדבר הזה בתנור, ומה שקורה זה שכל השמנת והתפוחי האדמה מקבלים מין קרסט כזה. ונהיים חומים וצלויים ופריחים בחלק החיצוני שלהם, ורקים, רקים, רקים בחלק הפנימי שלהם.
וואו.
ונוזל יריר.
אז אל תשאל מה קרה לי בחיים.
מה קרה לך?
אני לפני שנה בערך החלפתי את המג'י מיקס, הרי סבתא שלי...
ואני הייתי שם שחלפת המג'י מיקס.
סבתא שלי כשנפטרה, הרי כאילו חודש לפני שנפטרה, קיבלתי מג'י מיקס.
אני פעם שברתי אותו, נראה לי.
10 שנים, אתה שברת את הסיר, את הסיר שברת לו.
את הסיר, אוקיי.
אבל לפני שנה החלפתי מג'י מיקס, כדאי, כי עברו 10 שנים והמג'י מיקס שהיה נורא נורא קטן.
זה היה, בואי אני אספר לכם, מג'י מיקס שהחלק שלוחץ על הכפתור שבזכותו המג'י מיקס עובד היה שבור, אז היה צריך באופן ידני לתקוע אותו שם ולהחזיק אותו כל זמן עבודת המג'י מיקס.
הייתי קשורה אליו.
לא, לגמרי מובן.
בקיצור, במג'י מיקס החדש שלי, יש דיסקית שפורסת מנדולינה. תקשיב.
נו.
אני התחלתי...
גרטנים?
להכין גרטנים בלי הכרה.
על ימין ועל שמאל?
הרי ברגע שיש לך משהו שפורס לך את התפוח אדמה בשנייה וחצי,
כן.
הדרך מפה למאכל האלים מאוד מאוד קצרה, זה להרבב שמנת אגוז מוסקת, אתה יודע.
חמאה קצת.
קצת שום לשפשף עם שום את הכלי.
כן.
חמאה, גמרנו. גרטנים.
אז תכיני לי.
בשמחה גדולה ובאהבה.
ים ים.
מיד כשנהפוך להיות משק בית משותף.
הנה המילה הזאת, שוב. לא שמעתי אותה כבר 24 שעות. משק בית משותף. סליחה, אתמול לא הזכרת אותה, אז 48 שעות. כשלשום הזכרת אותה. טוב, אפרת, אכלנו, סתבנו, נהננו. מה עם איזה משהו מתוק?
משהו מתוק לקינוח. אז תקשיב.
כן.
בפרובנס, אמרנו, יש פירות נהדרים, אז יש שם גם מלאכת שימור פירות נהדרת.
שימור?
שימור. המסורת הפרובנסלית של פירות מסוכרים, זה אחד הדברים המקסימים. זה, את רואה את זה שם בשווקים, אני ראיתי את זה בפעם הראשונה בחיי בשוק באפט, ואני התרסקתי מכמה שזה יפה. בעצם הפירות המסוכרים, זה לא לעשות ריבה. זה לא לקחת פרי ולבשל אותו בסוכר. זה פירות בשלים, בדיוק בשיא הבשלות שלהם,
כן.
ששופכים עליהם סירופ סוכר,
אוקיי.
נותנים לזה לעמוד 24 שעות, ובכל יום משקים אותם בעוד סירופ, בריכוז הולך וגדל של סוכר,
כן, כן.
עד שבעצם הסירופ לאט לאט, עם המון סבלנות, מחליף את המים שבפרי. חכם.
אוקיי.
אין פה עניין של להוסיף חום, לחמם, בשביל ש...
אין פה בישול.
אין פה בישול. זה מדהים, זה תהליך מדהים, ואז זה משתמר יופי. לזה שנה, וזה מאכל, זה משהו שאתה נותן כמתנה, למישהו שאתה מאוד מאוד אוהב.
שמה עבודת פרך.
זה עבודת פרך וזה יקר. אם תגיעו לאיל סור לסורג, שזה עיירה שיש בשוק מאוד מאוד מפורסם,
כן.
יש שם חנות ממתקים שמכינה את הממתק הזה מ-1866, זה נקרא לילמנד.
לילמונד.
לילמונד, יש להם סניפים גם בסן רמי דה פרובנס, וגם באיל סור לסורג. אז זה דבר אחד, הפירות המסוכרים. דבר נוסף שיש בפרובנס, כמובן, זה הקליסון. קליסון.
קליסון.
כן. מה זה קליסון? זה אותם ממתקים שנראים כמו עלים.
אוקיי.
או כן. לחלופין כמו שפתיים. אפשר להסתכל על זה שזה נראה קצת כמו שפתיים. זה מאכל מאוד מאוד מיוחד ומסורתי, שנוצר במקור באקסן פרובנס, מ-1454, לא השתנה המתכון שלו. הוא מורכב משקדים תכונים, בעצם סוג של מרציפן.
כן.
אבל יש שם עוד מרכיב מאוד מאוד מפתיע. מלון מסוכר. מלון.
מלון.
שקדים, קליפת תפוז ומלון מסוכר.
שזה לא נתקלנו בו אף פעם, במלון המסוכר אצלנו בתוכנית.
ומעל יש גם ציפוי של רויאל אייסינג כזה. זה יפהפה. צריך לאהוב את זה, כי בסופו של דבר, אם אתה לא אוהב מרציפן, אין לך מה לחפש בכינוח הזה, זה כינוח שקדים.
כן.
אבל הוא מדהים. עכשיו, איך הוא הומצא הסיפור הזה? אתה רוצה לשמוע את האגדה?
מת על אגדות.
אז היה שם איזה מלך,
כן.
שקראו לו רנה, והייתה לו אישה מאוד מאוד זעופה, וניסו כל הזמן לגרום לה לחייך. אז,
אני מכיר אישה כזאת, זעופה, לא את, כמובן, אבל אני מכיר אישה כזאת.
כן, מי זו?
לא
תגידו שוב. להגיד. בקיצור, אז הקונדיטור של המלך המציא ממתק חדש, עם צורה של שפתיים, צורה של חיוך קטן, ובאמת כשהיא טעמה את הממתק הזה, בסוף הסעודה היא כזה, היה לה חיוך קטן על הפרצוף, ואז היא שאלה, ואיך קוראים לדבר הזה? ואז הוא אמר לה, די קליסון, חיבוקים קטנים.
חמוד.
וככה זה נכנס להיסטוריה הצרפתית. זה, בטח, כנראה שזו אגדה, זה כנראה פשוט סתם הצליח להם, ויצא להם נורא 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 טעים. זה הקליסון, אם אתם רוצים להביא למישהו מתנה מפרובנס, תביאו את זה. יש לי עוד שני רעיונות למתנות להביא מפרובנס.
ספרי לי.
אחד, דבש לבנדר, אבל אמיתי.
אמיתי,
טוב, כן.
כן.
זה מהמם.
אם כבר לבנדר, אז משם.
ואני הבאתי גם מלח, כי אמרנו שיש שם את הקמרג, את האזור של הביצות, אז במקום שבו הדלטה של הקמרג, הביצות, מתחברות אל הים, יש שם פלר דה סל, מאוד מאוד מיוחד.
אוקיי.
והוא מאוד מאוד מפורסם בעולם, וכדאי מאוד להביא אותו מתנה לאנשים שאתם אוהבים.
הנה לכם שתי המלצות.
כן. ואם אנחנו כבר בענייני המלצות, אנחנו כמובן לא נסגור את התוכנית הזאת בלי לתת לכם המלצות מפי בן אדם שיודע דבר או שניים על פרובנס, ואנחנו מתקשרים לקישקה.
דוד קישקה.
הלו.
הלו, הלו, הלו.
שלום, ערב טוב, בוסואר.
בוסואר, דוד קישקה.
כמו סבא.
אז איתנו על הקו, איש האוכל, שרובכם כנראה מכירים אותו כמו שצריך, דוד קישקה, מה העניינים?
בסדר, מצוין, מה איתכם?
אנחנו מעולה, אנחנו יודעים כמה טוב אתה מכיר את פריז, ואז התקשרתי אליך, אמרת לך, קישקה, חוץ מפריז, מה אתה אוהב בצרפת, ואמרת לי, פרובנס.
גם. האמת את כל צרפת אני אוהב, נו מה?
נו, איך אפשר שלא?
איזה מדינה?
איך אפשר שלא?
איך אפשר שלא?
אבל פרובנס, פרובנס, בהחלט גם אחד האזורים שאני ממש ממש אוהב.
ספר לנו, מה הקשר המיוחד שלך עם פרובנס?
תראה, קודם כל הקשר לצרפת כמובן, אתה יודע, זה שורשי, מבית והכל, אבל לאורך השנים, באמת טיולים ברחבי צרפת, יש אזורים שאני יותר קשור אליהם, אני אוהב הרבה מאוד אזורים, וכל אזור יש את האיכות שלו. אני חושב שהעובדה, אני קצת קורא לעצמי לפעמים ילד של הים התיכון, אז העובדה שאנחנו שם בכל זאת בדרום, ויש הרבה שמן זית, הרבה שקדים, הרבה טענים, הרבה זיתים, זאת אומרת, אני מאוד מוצא את עצמי גם קולינרית, אני גם מת על שמנת וחמר שלא יובן לא נכון, אבל יש משהו שם שמאוד מושך אותי, וגם יש לומר, הכל שם זה כמו גלויה, זאת אומרת, נוסעים בתוך גלויות, מנסדות הלוונדר, דרך מטעים של שקדיות באמת, וכמו שאמרתי קודם, עוקפנים, עוטנים, וכל הצמחייה, הים תיכונית, ואז שהיא מעט מטפסת למה שנקרא אלפ מריטים, זה אומר מורדות האלפים שכבר מתקרבים לים התיכון. אז ממש גם הצמחייה נורא משתנה, ופרחים, יש לנו תמיד ריחות טובים ומאכלים נהדרים, ואנשים נחמדים ברובם. אני חושב שזה זה, זה, זה מה שמחבר אותי בסוף למקום.
לגמרי.
אני נוסע למקום, ואני עדיין, גם אתה יודע, אני עדיין מגלה, זה ענק. היום האזור הזה, אגב, רשמית, נקרא פאקה, P-A-C-A, בתרזית זה פאקה, שזה פרובנס אלפ קוט דאזור, זאת אומרת שחיברו ככה את כל האזור הדי עצום הזה.
כן, ועשו ממנו פאקה פאקה במקום.
תקשיב, אני חייב, קישקה, אני רוצה לשאול אותך מה דעתך על החיבורים החדשים, המנהלים האלה, אני זה הוציא אותי מדעתי כשראיתי ששינו את החלוקה האזורית בצרפת.
יודעת, יש דברים אדמיניסטרטיביים כאלו ואחרים, היום הרי זה הרבה פחות, פעם זה ממש היה עניין תרבותי, לפעמים שפות שונות, סלנג שונה. גם פה, הנה, תל אביב יפו, זה, יש רמלה, לא...
תקשיב, אבל אני בן אדם, אני בן אדם שלא אוהב שמזיזים לו את הגבינה. עכשיו, פעם, החלוקה של צרפת באמת הייתה חלוקה תרבותית. היה פרובנס, היה... ופתאום עכשיו הם עשו חיבורים שלא מסתדרים לי ברמת התוכן, אתה יודע, אנחנו אנשי תוכן.
אני מבין, אבל הם לא שאלו את דעתנו, זה באמת לא כזה נחמד, למרות שאת יודעת שהיהודים היו שם ממש מזמן, אני כבר נכנסו לשיחה שבזה, אחד האזורים באמת עם יהדות מאוד פוריה כבר במאה העשירית, שעד היום יש כל מיני בתי כנסת שהם חלק ממש שמורים באונסקו חלקם, אז זה חלק ממורשת יהודית ענפה, אבל לשאלתך לדעת, זה גם מדינת מהגרים צרפת, משפחות איטלקיות, גם על האוכל, גם על תרבות, היום יש השפעות מהמגרב, מצפון אפריקה, מכל מיני אזורים, אני חושב שיש גם משהו מאוד יפה,
בהתפתחות.
באינטגרציה ובהתפתחות התרבותית הזאת.
רגע, ספר לי קצת על יהדות פרובנס, זה מעניין, באמת לא דיברנו על זה.
אז אמרתי, באמת זה אחד, הם היו מאוד קשורים, קשרים אדוקים עם יהדות ספרד בסוף, אבל יש שם עדויות באמת מאה עשירית כבר, והתחלתי להגיד, יש את הבית כנסת בקרפנטרה, מ-1300 ומשהו, לא יודע, 67, 76, משהו כזה במספרים, שעכשיו שמור ממש על ידי אונסקו, אני חושב, וכאלו, אבל יש שם בהחלט מהאנשים שעושים גם מסעות, זה סביב מורשת, לא כולם חפשים רק קולינריה כמונו, אבל בואו נדבר על קולינריה.
בואו נדבר על קולינריה. כן, לוקסי מסתכל במבט של, מה את מדברת איתי על יהדות? דברי איתי על אוכל.
הוא הציל לדבר על בתי כנסת, לוקסי מתחזק לדעתי, אני לא יודע.
הוא רוצה להגיד ברכת הגומל.
אבל אם נדבר על אוכל, וואו, האמת. קודם כל, יש את הדברים שהם מאוד משם, אולי בואו נגיד על דברים באמת שמאוד מוכרים שהם משם, שקודם כל זה רטטוי, שאני מניח
שכולם
מכירים. הסוקה, דווקא פחות מוכר, אגב.
הנה, פרט הזכירה את זה בכמה מילים.
אני ממש הייתי רואה את זה, יכול להשתלף פה יופי בברי יין אצלנו בתל אביב.
חד משמעית.
סוקה זה מעין פוקאצ'ה דקה מקמח חומוס. עושים שם שימוש, דווקא באזור כמו שלנו, אגב, לא יודע למה, לא מוצאים כזה מדי, אבל מעין פוקאצ'ה קריספית מקמח חומוס, עם שמן זית ומלח ים מעליה, יוצא כזה קרנצ'י, ופורסים אותה לשש או לשמונה, ואנשים יכולים לפעמים טובלים את זה בטפנד, אגב טפנד גם, ופורסלי, ופיסטו, שזה בעצם הפסטו, סטייל של פסטו, הם אומרים פיסטו, ויש איולי, נהדר שם, או לפעמים סוג של רוי, כמו שמוסיפים לאבוי הבס, אז מלא מלא מטבלים, הרבה שימוש בשום, בזיתים, בשמן זית, שהם נדרים, הסוקה הזו, אפשר למצוא בכל מיני...
הסוקה הזאת מאוד מעניינת, כי...
אני אספר לכם, אתם שתדעו לכם, שוויקטור גלוגר, בסיבוב שלו באולה,
אוקיי.
ניסה להחדיר את הסוקה.
אני לא מצליח להבין, איך הדבר הזה לא השתלט פה?
זה מהמם.
איך אצלנו מדינה שכל כך אוהבת חומוס, וכל כך אוהבת פלאפל, ותוצרי חומוס, ואוכלים גם חומוס שלם, איך כמה חומוס לא תפס פה כמו...
אני אומר לכם חד משמעית, הסוקה הזה הוא לא מספיק, אין לו מספיק מוניטין, והוא כנראה לא בסטייט אוף מיינד של אנשי קולינריה. אני מציע שנעשה שלושתנו ערב סוקה, ונראה לאן זה יתקדם.
זה כל מה שצריך בשביל שזה יתפוס, גישקה.
ערב סוקה בלט.
ערב סוקה. אבל תראו, באמת שרקוטרי נהדר גם. כל אזור כמובן, יש את הגבינות שלו ויש את השרקוטרי שלו, אבל אזורים כמו ארל, למשל שהיסטורית גם, הגיעו לשם המון מהגרים מאזור בולוניה דווקא, במאה ה-17.
כן.
אז התפתחו שם נקניקים מכל מיני סוגים, הרבה על בסיס פר שחור, שברים שחורים, שממש גדלים, כן.
שגדלים שם באזור?
הם גדלים באזור, והיו שם ועד היום, אתה יודע, יש ארנות, הרי זה צפונית בסוף מקטלוניה, זה אזור של מלחמות שברים, גם שם באזור הזה של צרפת עד היום יש מלחמות שברים, אבל יש שברים שהם גם קצת רזים יותר, שמסתובבים בדלטה של נהר ארון, שנקרא קמרג, ששם, משם מגיע רוב הפלור דה סל שמוצאים בארץ. בארץ יש בעיקר חברה אחת, כזה קופסה קטנה עם קקה שם.
נכון.
המכסה שם כזה, זה מגיע מהאזור ההוא שלטייל בו, זה משהו בין להיות בים המלח כזה, שהוא לא, כי זה ים תיכון, ורואים, לבין בריכות במעגן מיכאל, כי זה מלא פלמינגויים, הרים הרים של מלח, יוצא מן הכלל, וכמובן שכל מיני פינות חמד גם לנשנש.
זהו, בוא נדבר שנייה על כמה מקומות לאכול בהם. תן איזה המלצה או שתיים, ככה לסיום.
אי אפשר לדבר על פרובנס, בלי להיות בסן רמי דה פרובנס, כמובן.
אני אגיד את זה בעברית, סן רמי דה פרובנס.
יפה, דווקא השתפר המבטא שלך, תדעי לך. אבל זה באמת, זה גלויה, אין זה, ראיתם שם, נו מה זה? זה שוק, מה שכן, הוא כבר באמת very American, שומעים הרבה אנגלית שם, כולם קונים... מגנטים של לוונדר למקרר, אבל עדיין הוא יסייף באמת, ונקניקים וגבינו, ויש שם מכל טוב, זה עדיין ציורי, ובאמת שווה, מה זה שווה? חובה לעלות אליו.
ואני כן שנייה.
רוצה לתת פה המלצה קטנה,
כן.
סופר מיוחד שעושים שם, שנקרא פיניולה דה נוסטרדמוס, הוגיית פיניונס, פיניולה פיניונס, צנובר, הוגיית
כן.
הצנובר של נוסטרדמוס, אז נוסטרדמוס שידוע כ... גם עוד יהודי טוב כמובן, אבל עם הנבואות המפחידות שלו, אסטרולוג ורופא צרפתי, שנולד שם בפרובנס, ולכן יש עוגיה על שמו, שאני משוכנע שכשתאכלו אותה, אתם באמת תתרגשו, היא עשויה מצנוברים מעט מסוכרים, מי ורדים טבעיים טבעיים, כי זה אזור שיש בו המון פרחים, ושומר, וטעם, יוצא מן הכלל, ומוצאים את זה, זה ממש בבולנג'רי כאלה, ארטיזנל, בעיקר בסרמי, אז העוגיות, צנובר של נוסטרדמוס, אם אני צריך לתרגם לעברית, מי ששם באזור, לחפש את זה, ממש, זה משהו יותר...
אני פשוט נשואה לצנובר, לגבר, שאם עכשיו הוא ישמע שיש עוגיות צנוברים, שם אני, מחר יש כרטיס טיסה, וואו.
אז אני מציע לך לקחת אותו, ואני מחכה לשמוע את הפלייליסט הפיניונס, שיוולד שם.
יש לי חדשות בשבילך, אתה בא איתנו. אני עם המבטא הצרפתי שלך, נראה לי שכדאי שאתה תבוא איתנו.
אז תרשמי, אז זה באמת משהו סופר מיוחד, אתם יודעים שכל האזור הוא גם מאוד מוכר, אם דיברתי על עוגיה, לא סתם, המתוקים, הקליסון, אותה עוגיית שקדים עם מרמלדת מלון ואייסינג רויאל כזה, יוצא מן הכלל. כל הפירות המסוכרים, הרמות, הרמות, הרמות של פאט דה פרוי, של מרמלדות, של פירות מסוכרים כאלו ואחרים, שכמובן נועד לשימור, כן, בזמנו.
כן, ברור.
יעונות שלנו רק קצרות. אז זה באמת ייצוג הדברים שאפשר למצוא בכל השווקים. הערב דה פרובנס כמובן, איסבי פרובנס, שמוכרים בכל העולם.
מדהים.
אני רוצה להמליץ על מסעדה אחת.
זה חובה, כן.
אני אוהב הרי גם, אני אוהב אוכל רחוב, וגם סתם שווקים, גם משנן, גם באמת הכל, אבל יש מסעדה, היא מעט קלאסית, היא גם באמת, היא שלושה כוכבי משנן, היא נקראת לוסטו דה בומנייר, היא יושבת בכפר סופר ציורי, שנקרא לבו דה פרובנס,
אוי, איזה כפר.
חוזה, מהמאה ה-17, עם בריכה מרהיבה, אפשר לישון שם במקום כמובן, זה מעין, זה מלון בוטיק כזה יוקרתי, אבל לא מדי עם המחירים שאנחנו רגילים לשלם, הישראלים בכל מקום, אז דווקא סביר, ויש שם שף שנקרא גלן ויאל, שהוא לא מוכר, אבל הוא השף הכי צעיר שקיבל 3 כוכבי משלן בצרפת.
וואלה.
הכי צעיר אי פעם, כן, 39, יוצא כל מיני מסעדות מכוכבות עם מסעות, בדרך כלל השפים האלו עושים הרבה גם בישל במרוקו, במוסקבה, בקור שובל ושובל בלום, בכל מיני כאלה, הוא גם עכשיו שופט טלוויזיוני בטופ שף, אבל עושה באמת אוכל יוצא מן הכלל, וטלה חלב, אני אקרא לו, כי זה באמת, וטלה, אנחנו לא מכירים את הגודל הזה בארץ, טלה פצפוני, ממש, טלה, כמו שאומרים, עגל חלב, נקרא לו טלה חלב, או מנה של יונה, יוצאת מן הכלל, שימוש בירקות, יש שם המון המון ירקות טעימים, באמת באזור הזה, שמן זית יוצא מן הכלל, וקינוחים חלומיים.
מדהים.
אז זה משהו באמת שהייתי מבליץ.
אני מת על המסעדות הקלאסיות האלה. אני חושבת שאם אתה כבר באמת הולך למישלן, דווקא בצרפת, אז אני אוהבת את הקלאסיות.
אז אני אוהבת, אני אוהב מהכל, אני אוהב מהכל, אבל זה באמת משהו באמת סופר מיוחד,
עוד פעם, איך נקראת המסעדה? כי זה היה שם ארוך בצרפתית?
לוסטו דה בומניאר. זה השם של המסעדה וגם של המלון. זה מקום באמת מרהיב ומיוחד. אני רוצה גם להגיד איזו מילה על הדבש, הדבשים השונים, ואני יודע, אין זה, אנחנו חולקים גם אהבה לדבש.
כן, פטיש דבש קשה.
אני מאוד אוהב דבש, בפרט בדיוק סיפרה לי על הדבש לוונדר, שחובה להביא משם.
תשמע, יש שם, הלוונדר מעולה, אבל אם דיברתי קודם באמת על מורדות האלפים, שמגיעות למשפחות לים התיכון, יש שם צמחייה, לא סתם אגב, לא רחוק צפונית, זו העיר גרס, שמופיעה בספר הבושם, כי שם מייצרים מזה שנים בשמים, מרוב שיש שם צמחייה ופרחים, ויש שם את הידע של לזקק מהם דברים. אני פעם אחרונה הבאתי משם כל מיני מי ורדים, אבל טבעי, פיור, טהור משם, וכל מיני דברים לשימוש, גם מטבח אגב, גם לצורכי בישול, וגם כזה קצת קוסמטי, יש שם דברים וידע, באמת, של מאות שנים, ואחד הדברים באמת זה דבש יוצא מן הכלל. וברגע ששם הכברות, אתה יודע, באוויר הפתוח.
כן, עם כל הפרחים האלה.
יש מלא 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 באמת דבשים סופר מיוחדים, שאני באופן אישי מאוד מאוד אוהב.
אפרת מהנהנת בהסכמה.
אפרת מהנהנת, אפרת כבר רוצה להורז מזוודה.
אני חושב שכדאי. אני חושב שכדאי. אנחנו טיפה עם אנשים לקוד דזיר, אבל הרבה אנשים, אני כן אגיד, מגיעים לניס, לשדה התעופה של ניס, הרבה פעמים. אני כן הייתי ממליץ, אם כבר, ואנשים עם אוטו, לעצור בשוק של אנטיב, כמו שנגיד, צרפתית ישראלית, שהוא באמת, הוא מרהיב ויוצא דופן, ובניס עצמה, מעבר לאכול סלט ניסואז אמיתי, לאכול גם כריך ניסואז, שמאוד מזכיר את הסנדוויץ' טוניסאי בסוף, שיש בישראל, ואני אתן שם של מסעדה אחת, שהיא יוצאת מן הכלל בעיניי, בניס, שנקראת למרונדה, למרונדה, עם שם ושם דומיניק דה סטונק, שעבד...
איך אומרים את זה בעברית?
למרנדה.
למרנדה, אוקיי.
שאגב, המילה מרנדה זה הארוחה של 9 בבוקר של הדייגים. יש לזה משמעות אפילו.
אני רוצה לאכול את הארוחה של 9 בבוקר.
למרנדה, אתם טיפלו שם, באמת. מזנב שור בתפוזים ופולנטה, מנקניקיית דם עם עדשים, מסרדינים, מפרחי קישויים מטוגנים, שמרגישים את הגבול האיטלקי כזה ממזרח גם. נושק, אבל טעמים, וואו, אני מת לחזור לשם.
רביד קישקה, נשמע טעים, טעים, טעים.
נשמע מעולה, אנחנו אורזים.
אנחנו אורזים.
אנחנו אורזים.
תקחו טרולי רק, כן? זה ההמלצות כרגע.
כן, כמובן.
טרולי
בלבד.
טרולי ותעודת מחוסן.
לא, אבל בדרך חזרה צריך מזוודה, כי אחרת אי אפשר להבריח את הדבש.
בדרך חזרה חובה.
כן. טוב, רביד קישקה, המון המון תודה.
תודה רבה. שיהיה מסעות נעימים. תודה, אורוואר. הוא הזכיר מסעדת משלן 3 כוכבים, אז חייבים להגיד את זה.
נו.
שבפרובנס נמצאת אחת המסעדות שנחשבות הטובות בעולם. יש הרי ברשימה של ה-50 best, את הרשימה של ה-best of the best, המסעדות שבגלל שהם נבחרו במקום הראשון, אז הן לא יכולות להתמודד שוב.
מה זה השיטה המטומטמת הזאת?
זה שיטה הכי מטומטמת. למה? כי אם אתה מחפש היום את המסעדות הכי טובות כאילו בעולם, אז מסעדה שזכתה פעם, במקום הראשון, לא יכולה להיות ברשימה יותר.
כן.
וזה דבילי, כי צריך לבדוק את זה כל שנה ושנה,
mm-hmm.
את העניין הזה, כי כאילו, לראות אם הם שומרים על הרמה. לא משנה, בכל מקרה, כן. בשנת 2019, הייתה בראש הרשימה מסעדת מרזור.
מרזור.
כן. והיא מסעדה נהדרת, אני לא אכלתי שם, אבל אני אכלתי אצל השף הזה, כשהוא היה בישראל.
מה הוא עשה בישראל? בישראל?
לפני כמה שנים, כשהוא היה שף יותר צעיר, הוא ביקר בישראל במסגרת שבוע המטבח הצרפתי,
mm-hmm.
ואכלתי את האוכל שלו, והוא היה באמת אוכל פרובנסלי נפלא, היום יש לו כבר 3 כוכבי משלן, לוקיישן פסיכוטי.
כן, יפה.
מרזור, תעזוב את האוכל, פחד אלוהים הלוקיישן שהמסעדה הזאת יושבת, על החוף, mm-hmm. פשוט נהדרת. לוקסי.
בנימה אופטימית.
נראה לי שכדאי שנסיים, נראה לי שיש לנו הרבה מאזינים רעבים.
חברים, תודה רבה שהייתם איתנו, אנחנו זמינים עבורכם תמיד באינסטגרם, היא אפרת קו תחתי, אנזל, אני, אורן לוקסי, יש לנו גם מייל, anzel.luxi@strudelgmail.com, אנחנו מקווים שנהניתם מהפרק, ואנחנו...
ניפגש בשבוע הבא, בפרק חדש על אזור אחר לגמרי, עם קולינריה אחרת לגמרי.
אוב וואו.
עתית לו.